כאן עוד. להתחבר לידע בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. בגואטמלה 69 בני אדם נהרגו ויותר מ-300 נוספים נפצעו בהתפרצות הרגש פואגו. הלווה הגיע למרחק של כ-8 קילומטרים מההר, והאשן השחור והאפר מכסים את השמיים ברטיוס של עשרות קילומטרים מההר. אנחנו מיד נעסוק בהתפרצות הרגש בגואטמלה. אז שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, והיום נמצאים איתי שניים, דוקטור קרן לנצמן, שהיא רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, והמנהלת המקצועית של עמותת מדעת כבר לא. אני רק מעדכן מה את לא, ומה שאת כן, זה כי הוא העתיק את הטייטל מהתוכנית הקודמת.
חברת עמותת.
רק חברת, הורדת בדרגה. נכון,
כן, כן, אני עוברת לעשות ניהול מתנדבים.
והביולוג, אתה נותרת ביולוג, דוקטור נועם לוויתן ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ואיתם אנחנו נדבר על נטייה מינית בטבע. נזכיר שביום שישי הקרוב, בעיר תל אביב יפו, יתקיים מצעד הגאווה ה-20, שהמסרים הם בין היתר קריאה לשוויון זכויות לכל בני האדם, בלי קשר לנטייה מינית, והעברת המסר שכל נטייה מינית או זהות מגדרית איננה חיסרון והיא לא משהו להתבייש בו. לא צריך להתבייש בכל נטייה מינית. אנחנו נעסוק גם בשאלות שעולות, אנחנו כאן תוכנית מדע וידע, ולכן נעסוק בשאלות האם בטבע יש זוגות חד מיניים בקרב בעלי חיים, האם נטייה מינית היא תכונה מוגלדת או נרכשת, ועוד ועוד עניינים מלבד הרגה שמיד נעסוק בו. מדוע הממשלה המקומית בפפואה גינאה החדשה החליטה בצעד מרחיק לכת לחסום את פייסבוק לגולשים? וגם אם חשבתם שהמשרה שלכם בטוחה כי אתם עושים משהו יצירתי ולכן מחשב לא יכול להחליף אתכם, תחשבו שוב. בקרוב בינה מלאכותית תחליף שירותי קריאיטיב ועיצוב של משרד פרסום שלם כמעט. אנחנו מיד נדבר על האפשרות שבינה מלאכותית תחליף אנשי קריאיטיב בתחום הפרסום, וגם לציין 45 שנה למחזמר מופע האימים של רוקי. העורך והמפיק שלנו רז חסון שמייר, לביצוע הטכני אלון נקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. היישומון, את היישומון אפשר להוריד בחנות האפליקציות שלכם, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום, כל ההסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד. אנחנו רוצים לעבור לעניין הרגש, עדיין לא, אנחנו מיד נעדכן מה קורה בגואטמלה. נזכיר, עד כה 69 בני אדם נהרגו, בין היתר מקביעות ומשאיפה של השן השחור והאפר שמכסים את השמיים שם בגואטמלה. לבה ממשיכה לזרום שם ברחובות. אגב, כאן בישראל הודיעו שכמובן שמתכוונים לעזור. כוחות החירום שם במדינה עוסקים בפינוי אלפי בני אדם מהמסלול של זרימת הלבה, וכאן בישראל כבר מתארגנת משלחת הומניטרית לאזור האסון, והצטרפו בהמשך לעבודות החילוץ. שדה התעופה נסגר שם כמובן בגואטמלה בשל האפר הוולקני באזור. אנחנו מיד נעדכן על מה שקורה בגואטמלה. הוא עדיין איתנו? הוא נמצא איתנו? כן, אז אנחנו כמעט. אוקיי, כמעט אנחנו מיד נעדכן בכל מה שקשור להתפרצות הרגש בגואטמלה. אבל אנחנו רוצים לומר שלום לאורחים שלנו. וואו, זו הפעם הראשונה שאתם נמצאים כאן ולא דיברתם.
כבר איזה 3 דקות שלמות היינו בשקט.
אני נשום, נורא.
בניתי על זה שאתם...
אתה רוצה שנקטע אותך? לא נכון, לא נכון. עברתי תפקיד נועם עדיין בדוידסון.
אז בואו, ברשותכם...
אני עדיין במידת, נועם עדיין בדוידסון. אין לנו מה לתקן אותך.
רגע לפני שנדבר על הרגש, אנחנו רוצים לדבר, ברשותכם, ננצל אתכם, אנשי מדע, ביולוג ורופאה, לדבר על נטייה מינית. קודם כל, עולה שאלה טבעית, שהיא למה בכלל לדבר על נטייה מינית ב-2018? כי כבר בינדר דנדט, לא? כבר הבנו שיש נטייה מינית.
קודם כל, זה נראה לנו הגיוני שב-2018 לא נצטרך לדבר על זה שכל בני אדם שווים ו... זכויות שוות, נועם, אתה נועץ במבט.
זה שהשנה התקדמה זה טעון למשהו, אנחנו לא כל כך התקדמנו כבני אדם בכל מקרה.
לא בתחום הזה, בתחושה שלך?
התקדמנו יותר, אבל לא בכל מקום, בלי קשר בכלל לבני אדם, להסתכל נטייה מינית גם, כי יש בטבע זה מעניין. ואם קשר בני אדם עדיין, בהרבה מקומות רואים הפגנות, בעיות, אנשים שלא מבינים למי אכפת מזה.
אנחנו רואים גם בישראל אפליות לפעמים שמגיעות לכותרות. אבל אני חושבת שהשאלה יותר מעניינת פה זה, אם תסלח לי, זו לא השאלה, השאלה האמיתית היא.
מה המצע שלך לקראת מכירות הספר?
כן, הספר. לא, זה שבוע הספר, זה נדבר מאוחר יותר.
שבוע הבא.
שבוע הבא.
את בעינייך, מכירה של ספר זה משהו יותר חשוב משוויון זכויות.
מכירה של ספר על שוויון זכויות.
זה יותר חשוב מלתת זאת.
אני אפסיק עכשיו. Okay. אני רוצה לחזור אחורה. השאלה המעניינת באמת זה איך האמונות שלנו משפיעות על המדע שאנחנו עושים.
או, מעניין, יש השפעה של האמונות הטרום-מדעיות שלנו על המדע?
בוודאי. אם אנחנו מאמינים, למשל, שנטייה מינית היא בחירה, אז אנחנו לא נחקור את זה בכלל, אנחנו לא נבדוק אם יש איזה שהם שינויים שמשפיעים על זה, אנחנו לא נגלה תחום שלם של ידע. אנחנו מכירים את זה כבר מאות שנים בעבר, כאשר האמונה המוחלטת שכדור הארץ נמצא במרכז היקום וכל שאר הכוכבים מקיפים אותו, עצר את התקדמות הידע האסטרונומי.
זאת אומרת שמה שתפיסות מוקדמות, או תפיסות חלקן לעתים דתיות, או שלל תפיסות עשויות לבלום את התפתחות המדע.
נכון.
זאת אומרת, צריך ללכת לפי הפתגם העברי, free your mind.
אנחנו רואים את זה בכל מקום.
אבל מדען טוב, גם אם נגיד הוא מאמין שזה בחירה, עדיין ירצה להראות שהוא צודק.
עדיין לבדוק את זה.
אתה יודע מה, אנחנו רוצים להאמין שמדענים משוחררים מתפיסות כאלה, אבל זה לא לגמרי נכון.
מדענים בני אדם, אבל יש כאלה שמצליחים ואפילו משנים בדעתם, ויש כאלה כמו חוקר שחקר פינגווינים באנטארקטיקה במשלחת של סקוט ב-1912, ראה את הפינגווינים הזכרים עושים כל מיני דברים, פינגווינים זכרים אחרים, ופשוט לא דיווח על זה, כי זה התנהגות חוליגנית נוראית, ולא יכול להיות שהם עושים דברים כאלה.
חוליגנית.
אז רגע, אז אתה כבר חושף בפנינו שזוגות חד-מיניים, בהנחה שמדובר היה בזוגות, זה משהו שקיים בטבע. לא רק בקרב בני האדם, כמובן.
כן.
אגב, שאלה נוספת היא, למה אנחנו מחפשים חיזוקים בטבע לכל דבר, אבל זו שאלה שאפשר לשאול על כל דבר שעולה פה. אוקיי. אז יש בטבע.
תכונה שיש בטבע בדברים אחרים, אז זה מעניין אבולוציונית, איך היא הגיעה, מאיפה היא הגיעה, אם זה ייחודי לנו, לא ייחודי לנו.
ולמה היא שרדה התכונה הזאת?
ותכונה כמו, תכונה שבדרך כלל מונעת ממך להעמיד צאצאים בלי עזרים טכנולוגיים, או לפחות גורמת לך להעמיד פחות צאצאים, היית מצפה שבמהלך האבולוציה היא תיעלם. והיא די יציבה בעולם הטבע וגם בבני אדם בכלל.
זאת אומרת שהנטייה מינית זה משהו שכן קיים גם בקרב בעלי חיים, ואנחנו נעלה כאן את השאלות באמת איך התכונה הזו שרדה אבולוציונית, למרות שהיא לא מקדמת את כל נושא הדורות הבאים.
או שאולי כן.
או שאולי כן, אנחנו מיד נבדוק.
שאלות מעניינות הן שאלות שיש עליהן יותר מתשובה אחת, אני חושבת.
את הגעת לכאן כדי לענות לפחות תשובה אחת. טוב, אנחנו רוצים לעבור ברשותכם לגואטמלה, שוב נעדכן, אנחנו מדברים על התפרצות הרגש פואגו, מניין ההרוגים הגיע לכ-69 בני אדם, 69 עשרות אנשים נפצעו, חלקם מקביעות כמובן, פציעות של קביעות, פציעות שנובעות מהנשימה של השן השחור והאפר, הלבה שם זורמת מההר למרחק של יותר כ-8 קילומטרים מההר, והאפר והענן השחור מכסים את השמיים ברדיוס של עשרות קילומטרים. באזור ההר או סביב ההר, כוחות החירום במדינה עדיין עוסקים בפינוי אלפי אנשים מאותו מסלול של זרימת הלבה. כאן בישראל מתארגנת משלחת הומניטרית לאזור האסון, והמשלחת הישראלית תצטרף בהמשך לעבודות החילוץ, לא בגל הראשון. שדה התעופה הבינלאומי בגואטמלה נסגר בעקבות האפר הוולקני. אנחנו רוצים לדבר על מה שקורה שם עם פרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ מהאוניברסיטה העברית. שלום לך.
בוקר טוב.
אני מבין שההתפרצות של הר הגעש בגואטמלה, פואגו, היא לא הייתה צפויה במקרה הזה.
בגדול, זה הר געש פעיל שמתפרץ בשנים האחרונות די הרבה, אז אפשר לצפות שהוא יתפרץ גם השנה, אבל העוצמה הייתה מעבר למה שהוא התפרץ בפעמים הקודמות.
אוקיי. זאת אומרת שכן היה אפשר, בצורה כללית אפשר היה להניח שהוא התפרץ מתישהו, או שהיו התראות?
אני לא הצלחתי לברר מה היה בדיוק במקרה הזה מבחינת ההתראות, אבל בדרך כלל יש לנו התראות, כי הר געש מגדיל את הפעילות שלו קצת לפני שהוא מתפרץ.
אוקיי.
אז אנחנו גם יכולים לעקוב אחרי התקדמות של לבה בעומק, שזה לא אומר לנו בדיוק מתי זה יקרה, אבל גם אנחנו יכולים להרגיש את רעידות האדמה של הלבה ושל כל המים החמים שפתאום מתעדים ופוצחים סדקים מסביב להר, וזה בדרך כלל דברים שמקדימים ממש בשעות ובדקות, אתה רואה איך זה הולך ומתגבר לקראת משבר וולקני. אז אני לא יודע מה מכל זה הצליחו לראות שם, אבל די ברור שהתוצאות הן לא מצטיינות. בדרך כלל אנחנו הוולקנולוגים מצליחים לעשות יותר טוב מזה ולתת התראות יותר מסודרות, אבל עוד פעם, זה מדובר פה בשלושה כפרים קטנים, ממש סמוך להר, אז הדברים יותר קשים, כי מרגע ההתפרצות, עד שזה אצלהם, זה די מהיר.
ואמרת שהעוצמה היא זו שלא הייתה צפויה, זאת אומרת, לא שערו שתהיה התפרצות בעוצמה כזו.
לשער היה אפשר, אבל לדעת בוודאות שהפעם זה הולך להיות כזה, כן. יותר מאשר זה היה ב-6 פעמים, מאז תחילת 2017, זה יותר קשה.
עכשיו, איך זה יכול להיות, קצת נראה מוזר, של יד הר געש שהוא נחשב פעיל, כפי שאמרת, יש כפרים, יש יישובים, יש בני אדם שחיים?
כן, זה ממש מדהים, נכון?
כן.
כמו מדינות שבונות יישובים קילומטר מהגבול, למרות שיש להם אויב על יד.
וואו, אנחנו נכנסים לסתירה, אני רוצה אישור כאן מהתאגיד.
אנחנו צריכים להבין את זה טוב.
אבל רגע, אבל זה לא סליחה, הידע הגיאולוגי שלי אופסי, אבל זה לא שהאדמה של הר געש היא פוריה יותר, ולכן באופן היסטורי יש שם הרבה כפרים ויישובים?
כן, אבל זה נכון לגבי האדמה בכל האזור. כל האזור הזה של גואטמלה, זה כמו בגולן. כל הגולן הוא בזלת, אתה לא חייב לגור. דווקא, למשל, אם ניקח לדוגמה את קיבוץ מרום גולן, בנו את קיבוץ מרום גולן בדיוק בפתח של הר געש שהתפרץ לפני 100,000 שנה, שזה לא הרבה זמן במונחים גיאולוגיים.
אז עכשיו אבל, זה מטריד אותי מאוד, כי אח שלי גר שם. אז להגיד לו לעבור דירה?
בכל מקרה שיעבור.
לא, אני חושב שאנחנו נדע על זה מספיק זמן מראש, בעיקר במרום גולן, שהיום הרקע הוא אפס, אז אנחנו נראה שמתחילות רעידות אדמה הרבה זמן קודם, כך שאין כל כך מה לדאוג, גם נראה שהפעילות במאה השנים האחרונות עברה קצת יותר צפון מזרחה לתוך סוריה, אז גם זה קצת עושה לנו את החיים יותר קלים, אז, אבל רק כדוגמה, אנשים יש להם מלא שיקולים, ונכון שההר מתפרץ, אבל לומדים לחיות עם זה, ולפעמים משלמים את המחיר. אנחנו עושים את אותו דבר עם מכוניות, כן? אנחנו נוהגים ברכב, למרות שאנחנו יודעים שזה עולה ל-300 איש בשנה.
כן, במקרה הטוב, לגמרי כך. ההתפרצות עצמה... כן, לא, גם שם יש בעיות. אבל ההתפרצות עצמה, סוג של לקראת הסוף, זאת אומרת, היא אחרי השיא שלה? או שאנחנו קשה לדעת?
קשה מאוד לדעת. בדרך כלל, התפרצויות כאלה, הן לא ממשיכות בעוצמה כזאת זמן גדול. רוב ההתפרצויות מהסוג הזה, לא כמו בהוואי. בהוואי השקיעה יכולה להיות עוד ועוד ברמה שיש עכשיו, אבל שם, לדעתי, זה צריך לרדת תוך ימים. אבל נראה, וזה יכול לחזור על עצמו עוד חודש, עוד פעם. אבל איפשהו צריך לחדש את המאגר של הלבה בעומק הרדוד, ההר צריך לחדש אותו.
אוקיי, טוב, אנחנו כמובן נמשיך להתעדכן בכל מה שקשור להר געש פואגו בגואטמלה. אנחנו רוצים להודות לך, פרופסור עודד נבון מהמכון למדעי כדור הארץ מהאוניברסיטה העברית. תודה על השיחה הזו.
תודה לכם, להתראות, ליום טוב.
להתראות. אנחנו רוצים לברר באמצעותכם, האם נטייה מינית זה משהו שהוא אחת גנטי, שתיים, איך האבולוציה מתייחסת למשהו שכפי שאתה הגדרת, דוקטור נועם לוויתן, לא משהו שעוזר להקמת דור חדש, לא?
נכון, בדרך כלל נצפים שתכונות מהסוג הזה ייעלמו עם הזמן.
כן.
והאומוסקסואליות היא מאוד יציאה בבני אדם מהרגע שיש בערך דיווחים על קיומם או כתבים, רואים שיש הומוסקסואליות בבעלי חיים, יש במאות מינים של בעלי חיים הומוסקסואליות.
בואו נגלה לציבור שזה משהו, זה, יחס החברה אולי השתנה לזה, אבל זה משהו שהיה קיים מאז ומעולם, בשלל תרבויות, בכל זמן,
נכון,
בכל צריך, מקום.
צריך, צריך להבדיל בין מה עושים ואיך החברה מתייחסת לזה.
ברומא, יוון וכולי, זה היה משהו שהוא
בשיף. גם הודו, צפון אמריקה היה...
הייתה מטלה ממש בשוטף.
אתה אומר, על הבוקר להביא חלב.
יוגורט, חלב.
וחייל. זה היה ברומא.
לא, אבל זה נכון שיחס החברה...
או חיילת, למה אתה שוטף?
אז מה קרה לבני האדם במאות או השנים האחרונות, שפתאום היחס נהיה...
דתות אברהמיות.
בוא לא נגיד דת, בוא לא נגיד דת.
אולי, אמרתי דת.
למה אתה אומר דת על הבוקר, נועם?
אמרתי דתות אברהמיות, לא אמרתי דת ספציפית.
אנחנו רוצים
ללמד
ביניכם לבין כאן מורשת, רגע, הנה, אנחנו
מראים אותם על הגב. רגע, זה כמו שאמרנו קודם, ברגע שהאמונות שלך מכתיבות את מי שאתה, וזה לגיטימי שאמונות יכתיבו את... כל אחד מאיתנו מתנהל עם סט אמונות בעולם, אבל ברגע שהאמונות האלה שוללות את זכותם של אנשים אחרים להתקיים בעולם.
כן, אבל גם דתי לא תורה מסיני, אז האמונות האלה הגיעו מאיפה.
אני כן!
איי, זה משפט! דתי לא תורה מסיני, יש לנו ציפור...
נועם, מה אתה מנסה לסבך אותנו כאילו עם כולם היום? מזל שהמיקרופון היה סיפור בשיר.
אני מוכרח לחלץ מכם, רגע, אנחנו מדברים על...
אנחנו צריכים לדבר על אבולוציה, נועם, תדבר על אבולוציה.
על אבולוציה והיחס לנטייה מינית. איך האבולוציה בעצם גרמה לתכונה הזו להשתמר?
לא יודעים, אבל יש כל מיני רעיונות. יש תכונות שקיימות אצל, נגיד אצל זכרים, ועושות להם צרות התכונות האלה, ואצל הנקבות של המין הן דווקא נותנות יתרון. אז תכונה כזו לא תיעלם, כי היא לא נותנת חיסרון לכל היצורים שייכים לאותו מין. נגיד, בזבובים הומוסקסואליים שבדקו אצלם איזה גן עושה את זה ואיך הגן משפיע, לקחו זבובי תסיסה, שזה דרוזופילה, זבובי פירות.
כן.
לא באמת זבובי פירות.
אבל גם להם. זבובי פירות הם חלק מהמצעד.
דרוזופילה
מצעד.
זה לא המין הראשון שריצפו לו את הגנים או משהו? כי יש להם איזה 8 גנים או משהו כזה? סליחה, תמשיך.
קצת יותר, הם לא
נגיד. רגע, נו, סקרנת בכל מה שקשור לזבובי הפירות, ואנחנו מיד רוצים לדבר עם פרופסור חווה יבלונקה, שכבר נמצאת על הקו, בבקשה.
זבובי תסיסה, זבובים קטנים, שבחלקם יש משפחות עם יותר הומוסקסואליות, פחות הומוסקסואליות, אז חוגרים לקחו, התחילו לזווג בין המשפחות האלה לראות מה קורה, וגילו שבזבובים שיש בהם יותר הומוסקסואליות, גם יש יותר צאצאים ונקבות הרבה יותר פוריות.
זאת אומרת שזה כן נותן יתרון.
זה
נותן יתרון לנקבות, כי סך הכל זה מגדיל את כמות הצאצאים.
זהו, כי זה מוציא גם חלק מהגברים מהמחזור הרבה.
את אומרת שזה יתרון?
לא.
מבחינת הנקבות כנראה.
אז הנה, גם זבובי הפירות, הם חד מיניים, חלקם?
חלקם.
חלקם. זה נורא נחמד לראות את זה, רואים כזה זכר מתחיל את כל השירת, יש לזבובי פירות, זבובי תסיסה, קשה לקרוא להם פירות כאלה אותו דבר, זה אלה שאוכלים את שפרי, התחיל לרכב ונוצר אלכוהול, אז הם באים ושוטים.
זה זבובי בתים של רווקים, אני מכיר.
סליחה, אני שופטת את הזבובים, לא את הנטיות.
טוב, אנחנו נעצור לרגע את השיחה הזו, הזבובי הפירות החד מיניים, כי לפני 7,000 שנה, מסתבר שהגברים היו על סף חדה. על כל גבר אחד בעולם היו 17 נשים, והמצב הזה נמשך כ-2,000 שנה. מדובר במחקר חדש שנערך על ידי חוקרים מאוניברסיטת סטנפורד, שהגיע למסקנה הזו לאחר ניתוח של גנום אנושי, מה גרם למצב הזה, והאם זה משפיע עלינו עד היום? אנחנו רוצים לומר שלום לחוקרת האבולוציה והפילוסופיה של הביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור חווה יבלונקה, שלום לך.
שלום.
אם תוכלי לספר לנו באמת על הגילוי הזה שלפני כ-7,000 שנה כמעט ולא נשארו גברים בעולם.
לא. היו גברים. רק
אבל קצת. בריאת...
לא.
אז הרבה.
כן, היו הרבה.
אז אותו דבר, אין אייטם.
לא. יש אייטם, אבל לא כזה.
אוקיי.
מה שקרה זה שהייתה ירידה מאוד 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 דרסטית במספר בווריאציה בכרומוזומי ה-Y. זאת אומרת, כרומוזום ה-Y זה משהו שמורש מגבר לגבר, כן? הגברים הם XY, וכשאתה, יש לך אלה, בן, אז אתה מוריש לו את כרומוזום ה-Y שלך.
כן.
הוא קבל את ה-X מהאימא שלו ואת ה-Y ממך. עכשיו, כרומוזום ה-Y עובר אבולוציה, כמו כל כרומוזום אחר, יש המון המון וריאציות. מה שהם רואים זה פתאום שכמות הווריאציה בכרומוזום הזה יורדת בצורה דרסטית, פי 17 באמת פחות. זה לא אומר, זה לא אומר שיש פחות גברים, זה אומר שיש פחות גברים שיש פחות כרומוזומי Y, זאת אומרת שיש פחות שושלות של זכרים. יכול להיות שיש שושלת אחת שהיא דומיננטית מאוד, ויש בה המון זכרים, אבל אין הרבה שושלות של זכרים.
מה המשמעות
שזה... יש ירידה דרסטית במספר השושלות של הגברים. מה זה אומר? זה אומר למשל, אם יש לך נגיד חמולה, ויש לך הרבה הרבה חמולות, בכל חמולה יש, ונניח שכל חמולה כזאת מבוססת על זכר, על גבר, ועל הצאצאים שלו. זאת אומרת שהנשים, כאשר הן מגיעות לפרקן, הן עוזבות, נגיד, ומתחתנות עם אנשים שחיים בחמולות אחרות, אבל הגברים נשארים בחמולה, והם הגרעין של החמולה. זאת אומרת, החמולה מבוססת על, כמו יעקב אבינו, על זכר עם הצאצאים שלו.
אוקיי.
וכולם נשאים את כרומוזום ה-Y שלו. עכשיו תתאר לך שיש כל מיני חמולות כאלה, ושהחמולות האלה מסיבה כלשהי מתחילות לריב ביניהן, ומתחילה להיות מלחמה בין החמולות. ומה שקורה כאשר יש מלחמה בין החמולות, קודם כל חמולה אחת יכולה להתגבר על האחרות, ולהשמיד את האחרות. עכשיו, מה קורה באופן טיפוסי? באופן טיפוסי, מה שקורה זה שאורגים את הגברים ולוקחים את הנשים.
וזה מה ש... ככל הנראה זה מה שהיה בהיסטוריה?
נכון מאוד.
התוצאה של המלחמות היא של חיסול או הרג של הגברים? ואז...
של חלק מה... כן. עכשיו, מה שזה... אבל אחר כך מהר מאוד, החמולה המנצחת, מתרבה מאוד. ושוב, המספר הגברים חוזר, כן? אז נכון שיש ירידה בגלל שרוצחים את הגברים בחמולות אחרות, ורק יש חמולה אחת שהיא זאת שהיא דומיננטית, אבל מספר הזכרים שבה עולה מהר מאוד, כי האנשים שמתרבים, אבל כולם יהיו בעלי אותו כרומוזום Y. אז תהיה ירידה דרסטית מאוד בכרומוזום ה-Y. ומה שנורא מעניין, זה שבתקופה הזאת, בין 5,000 ל-7,000 שנה פחות או יותר, שזאת התקופה שמדברים עליה,
כן.
יש לנו עבר באמת לקבוצות אנושיות, שמאופיינות על ידי מה שקוראים פטרילניאליות. זאת אומרת שהשושלת והזהות של הקבוצה היא מאורגנת על פי מי הוא האב, לא מי היא האם.
מעניין, אוקיי, אוקיי,
זאת אומרת, זה מה שקורה. ואז, ולחברות של מימדים בינוניים כאלה, לא מאוד קטנות ולא מאוד גדולות. בחברות מאוד קטנות ובחברות מאוד גדולות, בדרך כלל אין לך שושלות כאלה שהם רק מצד האם או רק מצד האב. זה בדרך כלל הרבה יותר מעורב. פתאום כשאתה מגיע לתקופה הזאת, אתה רואה שיש לך שושלות שמאורגנות על פי אב או על פי אם, בדרך כלל על פי אב, וכנראה שיש ביניהם הרבה מאוד מלחמות, וזה הדבר שיכול להסביר בצורה הכי הכי טובה את הירידה הדרסטית הזאת, לא במספר הגברים פרסה, אלא בכמות הווריאציה שיש בכרומוזום ה-Y. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים, מה שהגנטיקה מספרת לנו, מה שאנחנו רואים בשינוי, בשכיחות, בווריאציה הגנטית בכרומוזום ה-Y, מספר לנו משהו על ההיסטוריה האנושית.
זה השפיע עלינו עד היום מבחינת הכרומוזומים? זאת אומרת, יש השפעה של התקופה הזו או שלא?
לא, אחר כך, אחרי שהסיפור הזה נגמר, בערך לפני 5,000 שנה, מה שאתה רואה זה שיש מעבר לחברות גדולות, בחברות גדולות אי אפשר לקיים מין שושלת כזאת שהולכת רק לפי זכר אחד, פשוט זה לא עובד בחברות גדולות, ואנחנו רואים וריאציה עולה הרבה הרבה, הווריאציה של כרומוזום ה-Y גדלה מאוד מאוד.
טוב, זה נשמע מרתק, ואנחנו, טוב, אנחנו נמשיך לעסוק בזה אולי באחת התוכניות הקרובות. אנחנו רוצים להודות לך בשלב הזה לחוקרת האבולוציה והפילוסופיה של הביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב, פרופסור חווה יבלונקה. תודה רבה על השיחה הזו.
בבקשה, להתראות.
להתראות. אנחנו רוצים לסיים את הדיון שהתחלנו כאן באולפן, סביב נטייה מינית ואבולוציה. אז הנה ראינו שמאז ומעולם היה גיוון בנטייה המינית באבולוציה, בקרב בני אדם וגם בקרב בעלי חיים. זה לא משהו חדש ודאי, זה לא משהו שהוא תולדה של המודרניות, אלא הפך, התפיסות שלנו השתנו ביחס לזה, פה ושם, אבל זה משהו שהיה מאז ומעולם, וקיים בטבע.
כן, והתפיסות משפיעות לא על הנטייה, אלא על אם תבטא את הנטייה הזו. אם אתה בחברה שתהרוג אותך, אם תבטא אותה, כנראה תסתיר את זה יותר טוב, ואז יחשבו
שזה. אבל זה לא אומר שהיא לא תשרוד.
לא, היא תשרוד, זה הגנים קיימים, וכמו שאמרנו, כנראה לפחות בזבובים זה עובר דרך הנקבות, אז זה תמיד ישרוד. טוב,
רגע לפני שנעסוק במחזמר מופע הימים של רוקי, שאלת השאלות, אני, שוב, על כל שאלה שאנחנו שואלים כאן אפשר לשאול מה זה משנה, ובכל זאת אנחנו נשאל את השאלה, האם מדובר במשהו שהוא גנטי? האם יש ביטוי ב-DNA שלנו לנטייה מינית? האם יש לכם תשובה לזה? כי זו שאלה שהיא...
זו אחת השאלות, זו לא שאלה. אותה השאלה.
עם כל הכבוד, השאלה. עם כל הכבוד, צי החוצה.
אני מבקשת, זו היא לא השאלה האמיתית.
זה הנושא שלה.
אבל לא תוכנית פוליטיקה, זה נורא ואיום.
תראה, יש, קודם כל צריך להבין שגנים זה לא מוחלט. זה שמשהו נמצא אצלנו בגנים או לא נמצא אצלנו בגנים, לא בהכרח מחליט מה יקרה איתנו במהלך החיים. יש את מה שנמצא בגנים, ויש את מה שנקרא אפיגנטיקה, כלומר שינויים שלא קשורים ישירות לגנים.
אבל הם לא קשורים ישירות, לא קשור, אבל לא כן קשורים.
לאו
כן,
דווקא.
דוגמה קלאסית זה נגיד גובה, או סוכרת, כמו שאת יכולה להזכיר.
שמה זה אומר שאתה כן
יש לך כל מיני גנים שקשורים לגובה, אבל כן. אם לא תוכל מספיק, או אם אמא שלך תסבול מרעב, אז... תהיה נמוך.
תהיה נמוך.
זאת אומרת שאת למשל... התכונות האלה, פוטנציאל. אין גורם אחד שמשפיע נכון. עליהן.
ו- וגם, יכול להיות לך תצורה גנטית ספציפית, אבל מכל מיני סיבות, אתה תראה אחרת לגמרי. יש לנו מקרים של, בדיוק בהמשך לשיחה הקודמת.
גנטיקה
של...
זה לא חזות הכל.
גנטיקה היא לא חזות הכל, היא ה...
היא הפוטנציאל.
היא האוטליין ש... סליחה על זה, אבל היא האוטליין של הסיפור, אתה לא בהכרח חייב ללכת לפי זה.
אם כן, הסופרת שבאה, יוצאת החוצה, להשיג בחנויות
אני לא
יכולה
להתאפק, אני מתנצלת. כן, לב המעגל זמין בכל חנויות הספרים.
אם כן, 29 שקלים.
רגע, לא, אבל, למשל, לא רק גנטית, אבל למשל סוכרת, אתה נחשף לכל מיני, אתה יכול להיוולד עם הנטייה הגנטית שתבוא או לא תבוא לידי ביטוי במהלך החיים. אנשים יכולים להיוולד עם מערך כרומוזומלי של XY, שכביכול אמור לרמז על גבר, אבל בפועל להיוולד עם איברי מין של נשים. ולהיראות כאישה, יש לנו הרבה מאוד מקרים כאלה. עד שאתה לא עושה בדיקה גנטית, אתה לא יודע...
ואיך זה משפיע עליך?
בתור התחלה, אתה לא יכול להביא ילדים. כי אתה נולד עם...
כן, אתה נולד כאישה הקרה.
רק מבחוץ, לא נטול רחם או רחם קטן מדי. יש זיהומים במהלך ההיריון שמשפיעים מאוד על התוצאות של העובר. אתה
רואה, אין צורך להרוס לנו את הבוקר.
כן, למה לעבור לכל מיני דברים כאלה?
מה, ההיריון? זה מה שעורס לנו את הבוקר.
אז אתם אומרים, אפשר לחלץ מכם את התובנה שכל נושא הגנטיקה הוא לא חד-חד.
הוא נחקר.
אבל קודם כל, כדי לחקור גנטיקה...
זה פוטנציאל...
כדי לחקור גנטיקה, בזבובים מכירים חלק מהגנים שקשורים לזה, ובני אדם, כדי לחקור גנטיקה של נטייה מינית, אתה צריך בכלל להראות שזה גנטי, זה יכול להיות מולד ולא גנטי.
רגע, את זבובים זה גנטי?
מכירים את הגנים. יש כמה גנים שאתה יכול לשחק בהם ולשחק עם הנטייה שלהם.
יצא המרצע מן השק?
יצא הגן מהגנום.
אפשר לבודד?
אתם נוראים.
אנחנו משתדלים, תודה. אבל זה מגניב, כי אז זה בדיוק הנקודה שדיברנו עליה בתחילת אחר תוכנית, אם אתה לא מחפש את זה, אתה לא מוצא.
כן, אבל אתה צריך לדעת שיש מה לחפש. אז בבני אדם רואים שהנטייה הזו היא מולדת, על זה בקרב רוב החוקרים אין ויכוח, אבל האם היא גנטית או לא, זה כבר משהו שקשה יותר להגיד, עד ששמו לב שלמשל לתאומים זהים, יש סיכוי יותר גדול שיהיה להם אותה נטייה מינית לעומת תאומים לא זהים. כלומר, אם תאום זה אחד הוא למשל הומו, סיכוי שהתאום הזה השני יהיה הומו, הוא לא 100%, הוא רחוק מ-100%, אבל הוא גדול יותר מאשר בין שני אחים סתם.
טוב, סקרנתם, אנחנו נשמע שיר, ואז נעבור ל-45 שנה למחזמר המופע האימים של רוקי, וגם ננצל את השיר הזה להצטלם לרשתות החברתיות,
כי אנחנו רואים אותנו בטלוויזיה. אין ברירה עם השיר הזה. Madness takes its toll, but listen closely. Not for very much longer.
אנחנו רוצים לדבר עכשיו על 45 שנה למחזמר מופע האימים של רוקי. החודש מציינים בעולם וגם בישראל יום הולדת 45 שנה לאחד ממחזות הזמר הנועזים ביותר בכל הזמנים, מופע האימים של רוקי, שעובד מאוחר יותר לסרט שנחשב לקאלט, נכון? מופע הקולנוע כן. של רוקי, שהוא שינוי טוויסט קטן בשם, הוא מקבל סביבו עד היום קהילות רבות של מעריצים. ואיתנו נמצא באולפן, חבל שאתם לא יכולים לראות, כי הוא לבוש בבגד, שאיך נגדיר את הבגד? מחור
סגול, פאה ונעלי עקב מנצנצות אדומות, כראוי.
אתה מוזמנים להיכנס לאינסטגרם שלי ומיד גם בפייסבוק. ליאו תנה, שהוא במאי ומנהל מועדון המעריצים בישראל של מופע האימים של רוקי. שלום לך.
שלום וברכה.
אולי ספר למעטים, בילדותנו שמענו שמועות שיש איזה סרט שגורם לעדת מעריצים להשליך אורז ולהצטרף לסרט הזה. ספר לנו מעט על הסרט ואיך הוא, איך דווקא הוא, ולא למשל פארק היורה, שגם כן היו רבים שמשליכים אורז, סתם לא.
אני מנחשת שזה בתור התחלה, כי הדינוזאורים לא רוקדים את הטיים וורפ במהלך הסרט.
וחבל שלא.
וחבל, כי זה הסרט שהייתי רואה.
אז אנחנו...
אז יש רעיון לסיקוול.
אוקיי, אז בוא נתחיל. מה זה...
טוב, מופע הקולנוע של רוקי, או בשמו הקודם, מופע הימים של רוקי, התחיל כמחזמר לבמה, מחזמר קטן לבמה, שכתב... שחקן מובטל בשם ריצ'רד אובריין בחורף של 73. הוא עלה על בימות לונדון, זכה להצלחה, מפיק אמריקאי ראה את זה, הביא את זה לאמריקה.
עדיין כמחזמר.
עדיין כמחזמר לבמה. ואחרי שנתיים, בשנת 75, הוחלט לעשות מזה גרסה קולנועית, שצולמה באנגליה. ובהתחלה הסרט נכשל קופתית.
מעניין. על מה הסרט, מה העלילה, אם תספר ל... מה קורה שם?
רגע, שנייה, לפני כן.
זה סטרצ'ינג.
לא, יש דווקא עלילה נחמדה. אבל מנהלי בתי הקולנוע ראו תופעה מאוד מוזרה, שחבורה של מעריצים היו באים כל יום ורואים את הסרט. ואז החליטו בחברת ההפצה להקרין את זה רק בימי שישי בחצות. ואז זה צבר...
זה המתכון הבטוח לסרטי קלט, נכון? זה גם אפילו קצת בארץ.
נכון, ואז באו הרבה מעריצים, והתחילו לדבר עם ה... לזרוק הערות למסך, לדבר בעצם עם הדמויות, כאילו, לזרוק אורז מתי שיש חתונה על המסך, ולאט לאט נוצרו צוותי שחקנים, שהיו באים לבושים בבגדים של הדמויות של הסרט, ומשחקים את כל הסרט במקביל לסרט על הבמה. בפרונט של ה... של המסך. למה דווקא הסרט הזה?
כן, זו תופעה תרבותית, היא תופעה ייחודית, היו עוד סרטים שגרמו למעריצים להתנהג בצורה שהיא לא פסיבית כמו כל קהל רגיל?
יש, אבל לא באותו באותו תדירות או באותו גודל. אנחנו למשל עושים את מופע הקולנוע של רוקי כמעט כל חודש. עם צוות שחקנים והכל.
מה זה אומר שזה מוקרן?
שזה מוקרן, ואני מארגן צוות שחקנים שבאים עם תלבושות מלאות, תפאורה מלאה, ומשחקים על הבמה.
לצד הסרט? איפה זה קורה?
זה קורה בדרך כלל... לא בקולנוע כוכב.
לא, כבר שנים. זה קורה בעיקר בסינמטק, אבל לשבוע הגאווה אנחנו עוברים חד פעמי לאולם גדול של רפחן דיזנגוב, העולם הגדול שלהם, של 400 מקומות. ביום חמישי זה יקרה, בשעה 9:30.
וואו.
ואנחנו עושים מופע גדול, חד פעמי, וכל חודש אנחנו עושים בסינמטק, בעולם היותר קטן. שאלת על עוד סרטים. אנחנו, יש כמו חנות קטנה ומטריפה, למשל, אנחנו עושים את זה מדי פעם.
שגם
גם צוות שחקנים.
וואו, אוקיי.
ויש סרט שאני מאוד אוהב, שקשור גם לשבוע הגאווה, שזה נקרא הדוויג והשארית העצבנית.
אוקיי. לא מכיר?
איך אתה לא
מכיר? מכיר רובוקופ, מכיר שליחות קטלנית.
אז באותם שנים... קצת אחר כך.
כן, אז לא, אז 20 שנה אחרי זה, בשנת 2000...
קרה סנדק.
בשנת 2001 יצא סרט בשם הדוויג והשארית העצבנית, שגם הוא מבוסס על מחזמר, והוא מדבר באמת על אישה טרנסית, אישה שעברה ניתוח לשינוי מין, והיא מנסה להיות כוכבת רוק, וכל הסיפור על איך היא עוברת את התהליך הזה, אז אנחנו גם נעשה.
אז אני מוכרח לשאול, בוא, תן לנו, כפי שאנחנו הילדים העצלים, רצינו תמיד סיכום של הספר, או תקציר של הספר, במקום הספר עצמו. כן. במה הסרט עוסק?
אז מופע קולנוע של רוקי עוסק בזוג צעיר בשם ברד וג'נט, שנוסעים באמצע הלילה בתוך יער חשוך, ויש להם פנצ'ר, אין להם ספר, והם הולכים לאיזה טירה חשוכה, ושם הם פוגשים את הטרנסילבנים.
מה, ערפדים כאן?
לא בדיוק.
התושבי טרנסילבנים?
לא. שם עומד דוקטור פרנקנפורטר, שזה הכנס שלהם, והוא מציג את היצירה החדשה שלו. הוא יצר, הוא הצליח ליצור בן אדם, בן אדם חתיך בשם רוקי, שהוא בעצם הצעצוע המין שלו.
אוקיי.
עכשיו,
אנחנו ראינו תוכנית שלמה בלי להגיד.
אל תגיד מין, תגיד חבר, ידיד.
ידיד.
עכשיו, פרנק, דוקטור פרנקנפורטר הוא טרנסווסטייט, שהוא גבר שלובש בגדי אישה, והוא גם ביסקסואל. הוא נמשך מינית לשני המינים, ובמהלך אותו לילה סוער, הוא גם מפתה את ג'אנט וגם מפתה את ברד, ועושה להם קצת שייקין בראש.
האם מדובר בסרט גרוע שהפך לקלט? כי זה נשמע מופרך, העלילה.
כן, גם כאילו בסופו שאנחנו מגלים זהירות ספוילר, שפרנק הוא חייזר, וכל הטרנסילבנים שבמסיבה הם חייזרים בעצם.
וואו.
הרבה טוענים שזה סרט גרוע, אני...
מה מהנוכחות באולפן?
כן.
מציינות שהשירים טובים עד האמצע, ואחר כך...
לא, אוקיי.
לא, בואו נחשב.
אבל אולי זה לא משנה, כי הוא הפך לתופעה תרבותית.
נכון. עכשיו, אני טוען דווקא בתור חוקר קולנוע שהוא... אם חוקרים אותו לעומק, יש בו הרבה דברים חכמים ורפרנסים רבים לתרבות שלנו. וגם הוא בעצם פורץ דרך. אני חושב שאולי הקטע שבאמת החשיבו אותו כגרוע, הצליח לחמוק מהצנזורה. כי לא צנזרו אותו בארץ.
מה זה? כן?
כן.
מעניין.
זה עבר על האוזן של הצנזורים. והוא באמת סרט שיצא בשנות ה-70 וגרם לאיזושהי מהפכה. כאילו, היום אם הוא יוצא, אני חושב שהוא כאילו לא היה מעורר הרבה עדים, אבל שם הוא היה, בשנות ה-70 הוא היה מאוד פורץ דרך. אני שומע, קראתי הרבה עדויות של אנשים שהיו בארון, באותה תקופה שזה היה איזה המקום שבו הם מצאו את הקהילה שלהם ויכלו להיות מי שהם.
אומר שחייזרים הם אלה שהצליחו לגרום לאנשים בסדר.
כן, אני חושב ש...
שלמים עם עצמם.
אני חושב שהחייזרים זה בעצם מטאפורה לכל האוטסיידרים. מבחינת המינית שלהם ובכלל מבחינת הכל.
עכשיו, אם היית צריך לבחור כמובן במופע הקולנוע של רוקי לבין עולם היורה החדש, לא, אין צורך להתמודד עם השיר.
כאמור, באחד מהם יש דינוזאורים, אבל בשני יש שירים.
כן.
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך.
אף אחד אין נוצות, למה? אני די בטוחה שאפשר
לנוצות. לא שילבו, נראה לי שעדיין...
לא, הוא אמר, משהו לא ישלב.
לא, ודאי, נוצות בדינוזאורים, למרות שזה כך היה...
דינוזאורים גרבי רשת.
אוקיי.
אנחנו רוצים לעצור את... קודם כל אנחנו...
זה הקרוסר אובר הבא.
איך טירקס יעשה את הטיימו, את הסטרסטימה? כי עם הידיים, אני לא...
כן.
טוב, אנחנו רוצים להודות כמובן לבמאי ליאו תנה, מנהל מועדון המעריצים בישראל של מופע האימים של רוקי. מתי אפשר לראות את כל הריטואל המעין?
אוקיי, את מופע הקולנוע של רוקי ביום חמישי הקרוב, שביעי לשישי, בקולנוע רפחן דיזנגוף סנטר בשעה 9:30, וביום שבת שביעי לשישי, אדוויג והשירית העצבנית עם קאסט, בבית ספר למשחק של ענת ברזילאי, בשעה 9:30.
טוב, אז אנחנו כמובן נגיע לשם, ואם כבר מדברים על תרבות, אנחנו רוצים להעביר את השידור, או לעבור, לתל אביב, שם נמצא גואל פינטו שממתין, בשעה 9:00, משודרת התוכנית גם כן תרבות שמגיש גואל. גואל, אתה כרגע נמצא בתל אביב ליד קבוצת סטודנטים שמצלמת סרט בסדרות רוטשילד, שעוסק באדם שמחפש את עצמו בסדרה, אבל מוצא גלידה כמחווה לסרט לאן נעלם דניאל וקס. ניסיתי למצוא את כל מה שאני יודע על...
על קולנוע.
על קולנוע.
הכל, הכל, הכל ביחד.
כל מה ששמעתי בהרצאות הגביות שהתפלחתי אליהן להפקות הקולנוע, כי אני למדתי משפטים.
אבל כמה פספסת, ואם כבר מדברים על...
כן, פספסתי?
פספסת המון, אם כבר מדבר.
אוקיי.
אם כבר, יכולת לעשות מזה חגיגה.
אני לא כל כך...
רוצה לעשות שוב?
לא, אוקיי. לא, אני צריך לכתוב כל יום, אבל אתה רואה שאני מנסה למצוא טריק חדש בקשר לעיר תל אביב.
שלום דודו, כן היום בשעה 9 בבוקר, כמו בכל יום, בין 9 ל-11, אנחנו בגן כן תרבות, אנחנו נדבר על תרבות ואומנות. אני רוצה להכיר לך, אתה בדרך כלל מכיר את הדברים עליהם, אנחנו מדברים היום אולי פחות.
בזכות העובדה שאתה אומר שאני מכיר.
בהחלט, 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 יש קולגיאליות. קופרו. קופרו הוא מיזם שכבר קיים, חוגג את שנתו ה-20 השנה הזאת, הוא בעצם מיזם שמזמין גופי שידור, מנהלי גופי שידור מרחבי העולם, בעיקר מאירופה, אל ישראל, והוא מפגיש אותם עם יוצרים תיעודיים ויוצרי אנימציה, ובמין חדר אחד הם מנסים לעשות עסקים, כי אנחנו יודעים שעם עם התקציבים הישראלים אי אפשר באמת להעמיד סרט מתחילה עד סוף, תמיד צריך את העזרה של האחים שלנו בעיקר בצרפת ובגרמניה, ואותם מנהלי רשתות מגיעים לישראל לכמה ימים, והם פוגשים יוצרים, יוצרי קולנוע תיעודיים. אנחנו נדבר היום בתוכנית עם ברברה בימן, היא מנהלת המחלקה הדוקומנטרית ב-NDR. NDR זו רשת כמו שלנו, כמו כאן, רשת ציבורית, רדיו וטלוויזיה, שיושבת באמבורג. היא מגיעה לישראל, ננסה להבין, תמיד יש איזושהי גישה או מחשבה שהעולם, בעיקר אירופה, מחפש מהיוצרים התיעודיים שלנו סרטים שנוגעים או בכיבוש או בשואה. נשאל אותה, האם באמת הדברים האלה, האם האמירה הזאת עדיין עומדת, או אולי הסיפורים המאוד לוקליים שלנו, שאינם נוגעים בשני הנושאים האלה, יכולים גם לדבר עליהם. נעשה את זה. נדבר גם על הנסיכה הסעודית שיושבת עכשיו על שער ווג ערביה. נעשה את זה עם דוקטור מיכל יערי. אתמול הוגשו רישיונות הרכב הראשונות לנשות סעודיה.
היינו תמונה באמת בעיתון של אישה מחזיקה במסמך. אני מקווה שזה באמת לא אילוסטרציה, אלא באמת.
שלא עבדו עליה. שלא עבדו עליה, כן. אז כן, אז אתמול חולקו לראשונה רישיונות הרכב לנשים, ורק השבוע התפרסם ווג ערביה, זה ווג ווג, אבל בעולם הערבי, ועל השער הנסיכה הסעודית יושבת מאחורי אגה, זו תמונה שעשתה רעש גדול בעולם הערבי, נדבר על זה, וחוץ מזה גם נדבר על מתחם מחנה יהודה, שהיום החרדים מנסים לסגור אותו, נעשה את זה בשיחה מעניינת עם מייסד ומנהל אומתי של תחריר, ננסה להבין מה החרדים רוצים, והאם המהפכה שתחריר ניסו להקים או לגרום לה, הצליחה או לא.
מעניין מאוד, רוצים לסגור את זה בשבת?
לא בהכרח, לא באופן כללי. באופן כללי הרעש, האנרגיות שהם פחות מוצאים חן בעיני גופים.
אולי שיעשו מה שעושים בתל אביב, יש תמיד שלט קטן בגודל של מילימטר, נא לא לעשות רעש לשכנים, ולמטה אנשים צורכים,
אז זה פחות יעזור שם, וצריך לומר, אנחנו ממש רגע לפני בחירות מוניציפליות.
נכון.
זה נותן להם, לחרדים לפחות, זה נותן מול המתמודדים הרבה מאוד כוח.
טוב, שוב הצלחת לסקרן ולגרום לנו כן להאזין לתוכנית שלך. תודה רבה לגואל. בשעה 9, מדי יום בשעה 9, בגנקן תרבות, גואל פינטו עם התוכנית שלו. ואנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה שלנו מתוך 2. ראשית נודה לרופאה. קודם כל נתחיל מהרופאה. בשעה הבאה ניתן קרדיט קודם כל לביולוג דוקטור נועם לוויתן. רק אז לך, כי אני זוכר שכבר אז אמרו לי שצריך להפוך כדי שהאגו שלך לא יתנפח, כמובן.
אני לא יודעת, אני...
אז תודה רבה לדוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור. ומשהו בעמותת מידה.
משהו זה יפה.
משהו כללי. וביולוג דוקטור נועם לוויתן ממכון דוידסון. אנחנו נמשיך לדבר איתכם בשעה הבאה לנטייה מינית בטבע. אז תודה שהייתם איתנו כאן. וגם נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה, העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון. על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו להנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. כל האסקטים, כל המוסיקה, כל החדשות ועוד, היישומון הוא חינמי כמובן. אנחנו רוצים להודות לבמאי ליאות ענה, שנמצא איתנו עדיין כאן, מנהל מועדון המעריצים בישראל של מופע האימים של רוקי. בוא ננצל את הדקה שנותרה, ואולי יספר לנו מתי בפעם הראשונה צפית בסרט. אני עדיין לא ראיתי את הסרט, וזה לא בושה. אני חייב לראות את זה. כי חנות קטנה ומטריפה זה באמת קלט בעיניי. שוב, גם השירים וגם המחזה.
אבל שם גם יש צמח ענק שתורף בני אדם, שזה באמת חיסרון של...
כן, אני גם חוגג משהו לגבי זה. בפעם הראשונה שצפיתי זה, זה היה לפני 25 שנה.
וואו! איפה זה היה? בישראל?
כן, זה היה במועדון רוקסן.
וואו. אני מרגישה שיש פה... אתה ראית את... אני תוהה עם המחזמר, ועד כמה הסרט קרוב למחזמר? כי נגיד במקרה של הר ושל חנות קטנה מטריפה...
מאוד קרוב. יש שם שיר אחד אקסטרה שהורידו וחבל, כי זה שיר מאוד יפה. ורוקי מדבר קצת.
וואו, אני מרגישה...
אה, רגע, במחזמר... סליחה, בסרט הקולנוע הוא לא מדבר?
לא מדבר.
אין לו מה להגיד.
זה כיף זה לשחק בלי לטקסט.
אפילו השיר היחיד שהוא שר... זה לא השחקן שר אותו, זה מישהו אחר שר אותו.
וואי, זה כמו דארת ליפסינג. זה כמו דארת ויידר.
כן.
קול. כן. אני רוצה לדבר, לחזור ולדבר על נטייה מינית, ואולי לערוך כאן את ההבחנה שצריך, אולי היינו צריכים להתחיל איתה, בין מין לבין מגדר. והאם היא קיימת בטבע שהוא לא בני האדם? מה ההבדל בין מין לבין מגדר?
מין, יותר נכון, זוויג.
זוויג. מילה קצת מוזרה.
ככה זה בביולוגיה, הם ממציאים
את זה. הבעיה בביולוגים, שאתה מדבר על מין, אתה מדבר על ספיסיס בדרך כלל.
נכון, כי יש לזה באמת משמעות.
ואז נקראת על איזה מין אתה מדבר.
נכון.
אתם הביולוגים והמונחים שלכם. אתה מבין, בגלל זה רפואה זה הרבה יותר פשוט.
אם אין מונחים מוזרים בכלל.
לא, אבל אצלנו החיים הרבה יותר פשוטים מאשר אצלכם. אנחנו מתעסקים רק עם זן אחד, רק עם מין אחד. הכל אצלנו אחד.
וטרינר מתמחה?
שלא.
אוקיי, אז מה ההבדל אחרי שהתכתשנו?
רצית תוכנית פוליטיקה, אתה מקבל תוכנית פוליטיקה.
על מה את מדברת? אוקיי, אז מה ההבדל בין לא מין, אלא זוויג למגדר?
אז זוויג זה המאפיינים הביולוגיים שלך, הזוויג שמייצר ביציות זה הנקבה, הזוויג שמייצר זרעונים זה הזכר, כל מיני מאפיינים אחרים.
זה החומרה שלי?
זה אפילו לא בדיוק החומרה.
זה לא בדיוק החומרה, כי אתה יכול למצוא. שש.
מה, זה לא החומרה? זה לא...
זה לא רק החומרה, כי למשל יש כמה חרקים שבהם, בדרך כלל שאתה חושב על זכרים, אתה חושב, קודם, אתה לא אמור לחשוב על זרעונים, אבל הם מייצרים את תאי זרע,
כן.
של זכר, ובדרך כלל יש עוד דברים שבאים יחד עם זה.
כן.
אבל יש מינים שבהם, כמה חרקים שבהם לנקבה, דווקא יש פין, שזה איבר שבדרך כלל אתה תראה על זכר.
חרקים ששם לנקבה יש פין?
כן, קבוצה קטנה שנקבה יש פין, היא משתמשת בו לעשות את הדברים שזכר בדרך כלל עושה.
אז אולי זה הזכר, לא?
לא, כי היא מייצרת ביציות, היא שואבת עם הפין של הזרע מהזכר, מעבירה לביציות וככה...
מה?
כן.
אתה מבין?
איך קוראים לחרק הזה?
אתה לא רוצה, הוא ישלח אותך לגגל את זה, ואז יהיו לך סיוטים.
אני פעם אחת שלחת לך לגגל ג'וקים ממדגסקר, יפהפיים, ואת מתלוננת על זה כבר שנים.
רגע, אוקיי, יש חרקים, טוב, סקרנת, האמת שיש חרקים, ששם לנקבות דווקא יש פין, אבל הנקבות לא מייצרות זרע, אלא יש להן עדיין ביציות, נכון? והפין משמש לשאיבה של זרע?
כן, עקרונית, אם יש לך צינור ואתה מעביר דרכו זרע, לא משנה מי ייצר אותו, זה פין.
הנה, למדנו משהו.
כן, זה תוכנית מדע על הפוקר.
שוב, עולם החרקים מבלבל אותנו. אוקיי, אגב, זה חרק שאנחנו יכולים להתקל בו בבית? זאת אומרת, יש...
יש קרוב המשפחה שלו שהם מתקלים בהם בבית, אבל הם בנויים רגיל. זה חרק באיזה מערה, אני לא זוכר באיזה...
עזוב אותי, זה שוליים סערוריים של עולם החרקים.
הוא באמת שוליים, יש...
אוקיי, אז מה ההבדל? אז שוב סרטט לנו את ההבדל.
בוא נעבור לבני אדם, בבקשה.
רגע, קודם צריך לדעת, זה זוויג, שנקרא לו מין, כי זוויג זה מילה נורית.
הזוויג שלי הוא זכר?
הזוויג שלך הוא...
צריכים להיכנס לגבי מה אתה מייצר, אם הקשבת לנועם.
מה אני יכול לייצר?
הזוויג שלך הוא ככל שידוע לי זכר.
זה זכר, אוקיי.
והמגדר שלך ככל שידוע לי הוא...
מה זה מגדר? זו מילה שטרנדית מאוד וחדשה?
כולם מצביעים אליי. רק אני לא הזכר היחיד פה, מרגיש איזה. יש הבדל בין איך שאתה נולד, בין האיברים שאיתם נולדת, בפנים ובחוץ. בפנים ובחוץ, שהם לאו דווקא תואמים אחד לשני.
אתם לא אוהבים את המטאפורה שלי.
אנחנו פחות אוהבים.
לעולם המחשבים, אוקיי.
האם למחשב יש מגדר, לבין מה שהחברה מניחה שאתה צריך ללבוש. למשל, אם אני לובשת חצאית, כי אני מרגישה כאישה ואני מסתובבת.
מגדר זה אוסף הקלישאות, סטריאוטיפ, זה נשמע כאילו...
זה האוסף של
ההתנהגות... מאפיינים חברתיים ותרבותיים.
אוקיי, יפה, נכון.
אוסף ההתנהגויות שמגדיר אותך בהתאם לאיך שאתה מרגיש. אף אחד לא יכול להגיד לך איך אתה מרגיש.
לא, אבל החברה מצפה שאדם שהוא זכר יתלבש בצורה מסוימת. החברה מצפה שתהיה קורלציה, וזה לא נכון.
אז החברה... אני אסתיר דעתי כאן, כי אני צריכה לייצג ממלכתיות, אבל החברה יכולה להמשיך לקחת את הציפיות שלה
למגדר אותן.
לא, בסדר.
לא, אבל למשל, החברה מצפה שתתלבש בצורה מסוימת. אז נגיד, אצלנו אנחנו יכולים להגיד, אם אתה עם חצאית, אז כנראה שאתה בחורה, אלא אם כן אתה בסקוטלנד. ואז אתה כבר לא בחורה, אתה גבר, שנלחם אפילו. אם אתה בגרביונים ונעלי עקב, ומין דבר מפונפן כזה שאני ברח לי השם שלו כרגע, אז כנראה שאתה אישה, אלא אם כן אתה מלך, אלא אם כן אתה מלך בצרפת.
טוב, זה כי נעלי עקב התחילו לגברים.
כן, כי יש לכם בעיות עם גובה, כי גודל נורא מטריד אתכם מאיזושהי סיבה, לא ברורה.
שמגן השעה השנייה, משולחת רסן.
השעה השנייה, לא.
הילדים הלכו לבית ספר.
אפשר לשתוח על כל נושא המגדר.
אוקיי. אבל זה לא רק זה, זה גם איך אתה מדבר, ואיך אתה מתנהג, ומה אתה מצפה ממי שמולך, אם הוא או היא מסתובבים, סעירים או לא סעירים, ואם הם מסתובבים עם חזייה או לא חזייה, ופן שלם של, של כל האפשרויות באמצע.
אבל זה משהו שהוא לגמרי תרבותי.
כי אם למשל אני יושבת כאן עם חצאית, וחזייה זה דבר אחד, אבל אם ליאו יושב פה, ליאו, נכון? כן. הגיתי את זה נכון. יושב פה עם החוך ונעלי הכיף, אז זה משהו אחר, זה הגדרה אחרת לגמרי. אנחנו כבר מסתכלים על זה, מה שאנחנו מאפיינים אותו מבחוץ, כבר לא עד כדי כאחד וברור, כמו שהיינו רוצים, היה לנו נוח להאמין.
אחד התרבותי חברתי, אבל יש בזה משהו פנימי, נגיד ילדים שהיו להם תקלות, ואז נחתכו יותר מדי איברים בברית מילה, למשל, ואז החליטו, טוב, בואו נשחזר אותו כבר שיהיה כמו אישה.
שזה כן, אחד הסיפורים המרתקים והמזוויים, נכון?
וזה קרה...
שמה, ששינו בעצם שנולד...
כן,
גבר
אמרו,
או
טוב,
זכר.
נתח אותו שיראה כמו נקבה.
טכנית.
נגדל אותו כאילו אישה, ילדה, וסבבה, ולא היה שם בעיות. אז לא, מסיבות לא ברורות, הילדה התעקשה לשחק במשחקים של בנים, שנחשבים לשל בנים, חשבה שהיא גבר, הגדיר את עצמה כגבר, והתברר שאחרי זה, שהיא אכן נולדה ככזו. כלומר, זה משהו מובנה.
יש גם מקרים שנולדים משניהם מערכות מין.
כן, ואז לפעמים בוחרים, טוב, נולדו עם שניים, בוא נהפוך אותו לאישה או לגבר, וזה לא תמיד מתאים למגדר האמיתי של הבן אדם.
ושוב, אוקיי, אז הבנו ש... אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה אשכרה לא יכול להחליט על מישהו אחר.
זאת אומרת, שאי אפשר להכריח אדם לנעול נעלי כדורגל כי הוא גבר, או לגרום לו לשחק בכדורגל, ואישה שתשחק בבובות.
כי הוא נולד עם איברים מסוימים. וכמו שהזכרנו בשעה הקודמת...
למרות שאם אישה משחק כדורגל, זה לא אומר שהיא גברית. זה אומר שהיא אישה שמשחקת כדורגל.
ואם...
על מה אתה מדבר?
ואם גבר מעדיף ללכת עם נעלי עקב, זה לא אומר שהוא נשי.
זה אומר שיש לו טעם נורא ובעיות גב.
זה אומר בעיקר שיש לו בעיות גב.
לא דווקא, להפך, יש לי קשת גבוהה. עקבים מאוד נוטים לי.
אני לא יכולה ללכת עם עקבים, ואני מרגישה פה פחות נשית כרגע, וזה מאוד מטריד. אבל יש... אנחנו רוצים לחשוב שבדרך כלל המין שנולדנו איתו, הזוויג שנולדנו איתו, והמגדר שאותו אנחנו מציגים כלפי חוץ, תואמים אחד לשני.
זה בכן הרוב.
שזה מה שאנחנו אוהבים לחשוב, אבל הרבה פעמים הוא לא תואם.
אבל המציאות היא הרבה יותר מגוונת מזה.
המציאות הרבה יותר מעניינת.
ואין משהו רע בכך שהאיש הוא יהיה כזה, והתנהג בצורה מסוימת, נולד כך, והתנהג בצורה אחרת. וכפי שאמרת, אולי בבדיחות הדעת, אבל את צודקת, שלהגיד למישהו איך להתנהג, באופן כללי יש בזה מין חוצפה אפילו, ההתערבות הזאת.
שזה משהו הרע שיש. החברה לא מקבלת, מתייחסת רע, ורואים נגיד בטרנסג'נדרים, שהחברה לא מוכנה לקרוא להם במגדר שלהם, כי הוא נראה להם גבר, אז מה הוא אומר שהוא אישה?
או בשם שלהם.
או בשם שלהם, או במתייחסים מוזר, מפלים, אז יש הרבה יותר התאבדויות.
שוב, נזכיר שככל שכנראה שאנשים מסוג זה או אחר יחשפו לציבור ויהיו חלק מתוכניות טלוויזיה ורדיו וכולי, כך נתייחס בצורה יותר טבעית. אני חושב שבמיוחד אוכלוסיות כאלה אסור שידירו אותה מהמסך וכולי, וכך אנחנו נתייחס, אני מאמין שזה עניין של חינוך כמובן, לא?
זה הכל מתחיל מחינוך. הכל מתחיל מחינוך, כי ברגע שאתה או אתם, או חסר מין שאין לי פנייה טובה, ברגע שמגדלים את הילדים בצורה שבה המגדר והמין לא תלויים אחד בשני, וכל דבר אפשרי, זה, אתה מקבל ילדים שונים. אני דרך אגב, אני חושבת שהם בן אדם הכי אופטימי פה כרגע, באופן חסר פרופורציה, מכיוון שהדור החדש, הדור שאני רואה אצל הילד, שגדל עם הילדים שלי, עם...
בבועה הקטנה שלך, כן?
כן, הם דור מוצלח יותר מאיתנו. הם דור הרבה יותר מקבל, הרבה יותר מכיל, הרבה יותר... הייתה לי איזושהי שיחה עם קשת לפני הרבה מאוד שנים.
ביתך הקטנה.
ביתי הקטנה והמושלמת והמופלאה.
כן, היא מקסימה, אנחנו מכירים אותה כי
היא
התרחקה.
שמגיעה לפה כאשר...
למה היא לא באה באמת?
כי בית ספר.
זה גם הקבלה, זה גם לא רק בקטע הלטבי, אלא גם בקטע של צבע עור.
כן, כן, זה אותו דבר לגמרי. אנחנו רוצים לדבר על פייסבוק, או ליתר דיוק על אין פייסבוק, בפפואה גינאה החדשה. אז אם יש לכם חבר או חברה שמתגוררים בפפואה גינאה החדשה, כנראה שלא תראו אותם בפייסבוק בחודש הקרוב. הממשלה שם החליטה בצעד מרחיק לכת לחסום את הרשת החברתית לגולשים. מדוע? אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור דוד פסיג, עתידן המתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות מאוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום רב.
אולי אתה תוכל לספר לנו מדוע הממשלה שם חסמה את הרשת החברתית?
זה ריאקציה מאוד ברורה למה שמתרחש בזמן האחרון ברשתות החברתיות ובמעמד שלהן בעולם. ואנחנו נראה את זה הולך ומתפשט. בסופו של דבר, כל טכנולוגיה וכל שירות יש לו תקופה של פיק בלתי רגילה, ואחר כך יש אכזבה מאותה טכנולוגיה. מה שאנחנו רואים זה אותה תחילת תקופה שבה אנשים מתחילים להיות מאוכזבים, מתחילים להיות חוששים, מהעוצמה הגדולה שפייסבוק ודומה מרכזים, ולכן אנחנו נראה מדינות, בהתחלה מדינות קטנות שמגיבות כך, ואנחנו נראה את זה אחר כך גם גרסרוט כזה של בכל העולם, של אנשים שמתחילים לשכנע אחד את השני, להפסיק להשתמש.
אוקיי, אז אנחנו נחלץ ממה שאמרת. אמרת פה שני דברים חשובים בעיניי. אחת, שגם יש אכזבה ציבורית מהפלטפורמות האלה, בין היתר גם חשש כי הן צוברות הרבה מאוד כוח. השאלה הנוספת היא איפה הממשלות נכנסות לתמונה, אבל בוא נדבר על שני האלמנטים האלה. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה ציבורית, אולי גם כאן בישראל, שהרשת החברתית הזו הפכה להיות... לא רק בעלת כוח, אלא אפילו מעט כוחנית.
נכון מאוד, ולא רק זה, אלא היא משנה סדרי עולם, שזה לא מה שהיה אמור להיות. הם גם בצ'רטר שלהם, בהתחלה שהשירותים הללו הוקמו, זה היה אמור להיות למען הציבור ולמען הפרט. ומה שאנחנו רואים זה שזה פשוט עלה על כל גדותיו, ואנשים משתמשים, בין אם זה ממשלות, בין אם זה יחידי ותאגידים, משתמשים בכוח שהשירותים הללו מאפשרים גם לעשות עלינו מניפולציות וגם לשלוט כמעט בכל דבר בחיינו.
כולל אפילו ההשפעה על מערכות בחירות.
כן, ההשפעה על מערכות בחירות, אגב, זה רק ניואנס קטן, יש דברים הרבה יותר גרועים, אם רק נבינו ונכיר אותם. פייסבוק היא לא רק השפעה על בחירות. פייסבוק היא גם שירות שיודע לחזות איפה אני הולך להיות בעוד שבוע, והוא יודע לחזות מה אני הולך לקנות בעוד חודש, ובדרך הזו אנחנו מתחילים להרגיש שאנחנו בעצם בובות של תאגידים גדולים, וסביר להניח שאנחנו נראה את הריאקציה. אגב, מי שעוקב יש כבר ברשתות עצמם סרטונים שיוצאים כנגד שירותים מהסוג הזה, ומנסים לשכנע אנשים פשוט להפסיק להשתמש, מבלי להצטרך להתערבותן של ממשלות ומדינות. אז יש מדינות קטנות בעולם שיכולות לקחת על עצמם את התפקיד הזה. יש ממשלות אחרות בעולם שלא יכולות לקחת את התפקיד הזה, ושם האזרחים ינהלו את המהפכה הזו לכאורה כנגד התאגידים והשירותים הללו.
אוקיי, אבל מה קורה בפפואה גינאה החדשה? אני מבין שיש שם מלחמה בפרופילים מזויפים בין היתר.
זו אחת מתוצרי הלוואי של העוצמה הגדולה של פייסבוק. על מנת להשפיע על אנשים, אנשים פשוט משתמשים בכלים שהפלטפורמה הזו מאפשרת. הפלטפורמה הזו מאפשרת לפתוח חשבונות מבלי שמישהו יכול בכלל לבדוק מי האיש מאחורי הפרופיל הזה.
כן.
אנשים מנצלים את זה, ברגע שמנצלים את זה, אז העוצמה של זה, השלילית כמובן, הולכת ומתחזקת, וזה מה שיוצר את הריאקציה שמתפתח.
שמע, אני אנצל את העובדה שאתה מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות חברתיות וחינוכיות, כי באמת הזכרת פה את תופעה שהולכת ומתעצמת, והיא האכזבה מהפלטפורמות האלה, ובאמת התחושה שהכוח שלהם עבר כל גבול. מה צפוי לקרות בעתיד? האם מדינות יתחילו לשלוט? תהיה רגולציה בעניין הזה? תהיה שליטה יותר?
זו סוגיה מאוד מעניינת, כיצד הכוח הולך ומתבזר בתקופה ההיסטורית הזו שאנחנו נמצאים בה. ומדי פעם אנחנו רואים שפתאום איזושהי פלטפורמה מגלים את העוצמות, את היכולת שלה בכל זאת לשלוט ולכוון ולעשות מניפולציות, עד אשר אנחנו שוב מורידים אותה. ואנחנו באופן כללי נמצאים בתקופה היסטורית שבה אנחנו רוצים לבזר את הסמכות, רוצים לפרק אפילו סמכויות ריכוזיות, וכשאנחנו מגלים פלטפורמה כזו שמאפשרת לנו את זה בהתחלה, אז אנחנו לוקחים אותה ומשתמשים בה באהבה גדולה, וכשאנחנו מגלים את החסרונות שלה, אנחנו גם כן דורכים עליה, עד שמוצאים עוד איזו אלטרנטיבה שמאפשרת לנו דמוקרטיזציה הרבה יותר גדולה בחיי הפרט וחיי הכלל, ואנחנו נמצאים במאבק תמידי, זה כבר אלפי שנים, כדי לממש את הדמוקרטיזציה הזו ואת החירות הפרט הזה. ואנחנו מוצאים את עצמנו פעם בעליות ופעם בירידות, באיזה מהלך היסטורי בלתי רגיל.
טוב, זה נשמע מרתק, ואנחנו באמת בעיצומה, כמו תמיד, אני משער שכל פעם פשוט מוקד הכוח משתנה. אבל אנחנו נמצאים
מוקד הכוח.
בתקופה, כן, מעניינת מאוד מבחינת ודאי הכוח של הרשתות החברתיות והדרך שלהם, כפי שאמרת, הרבה יותר מאשר להשפיע על מערכות בחירות וכולי, היא לחזות כבר בפעולות אישיות של כל אחד מאיתנו, לפרסם לנו דברים מותאמים והרבה מעבר לזה. טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. תודה רבה לפרופסור דוד פסיג, עתידן המתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות מאוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה.
ואנחנו חוזרים לשמשום ויובב של עולם המדע. דוקטור קרן לנצמן, רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור.
ו...
והביולוג דוקטור נועם לוויתן, נכון, דוידסון.
אני חשה ש...
וחברת עמותת.
תודה, תודה.
עמותת
מידת. עמותת מידת, שהיא עמותה התנדבותית לקידום בריאות הציבור בישראל. חיוני להגיד את שמה פה, כי מטעמם אני כאן.
שעוד אנשים חברים בה.
יש עוד אנשים פה ששמם מתחרז עם נועם.
אתה גם חבר בה?
הוא חבר, הוא אחד הראשונים. גררתי אותו פנימה לצערו הרב.
אוקיי, אנחנו מדברים היום על נטייה מינית בטבע. התחלנו לדבר על כך שנטייה מינית זה לא משהו שמאפיין רק בני אדם, אלא יש בעלי חיים שחיים במערכות יחסים חד מיניות. הזכרנו פינגווינים והזכרנו זבובי פירות, נכון?
כן. זבובי
תסיסה. וזהו, ובכך זבובי תסיסה.
תגיד, לא היה איזה משהו על לוויתנים?
רגע, דולפינים, לא?
דולפינים הם בכלל...
זה לא אותו דבר?
מה, רגע, בואו...
הם דגים במים.
בואו נדבר על דולפינים, כי יש לנו אנדר מתאים מאתמול. מה קורה אצל הדולפינים?
זה פשוט נהיה על בסיסי משפחה.
זה לא סתם שהם מחייכים כל הזמן. אוקיי.
קודם, כמו שפאצ'ט אמר, לא לסמוך על חיה שמחייכת כל הזמן, הוא צדק, אבל על הצד אפילו שדולפינים, לא נדבר עכשיו.
אנחנו לא מדברים על זה שהם פדופילים ונקרופילים?
תודה על ההרס של הדוגמה, וסקנו...
זה הדבר הנורא.
איך הגעת לשם, דוקטור?
זה החיה הנוראית ביותר שיש בטבע. הנוראית ביותר.
איזה שיימין את עושה להם.
למה? מה קורה?
הם שק של מחלות מין, הם מטביעים יצורים, אונסים כמעט כל דבר, הם בהם דבר נורא.
הם דבר נורא.
באמת?
אשכרה לא לסמוך עליהם, כי הם מחייכים. אל תשמח עליהם.
מה, הם יצורים נוראים?
הם יצורים מזעזעים.
מי, אתה יודע, כל החיוך הזה, זה חייב להסתיר משהו, לא?
כן, אה? אז זה לא כל כך רע שפוגעים בהם... אתה אומר שקופסאות טונה, שבין היתר יש שם חלקי דולפינים?
אבל הטונה לא עשתה רע לאף אחד.
לא, נכון, זה נכון.
זה הבעיה פה.
כנראה שפשוט יותר טעימה מדולפינים.
אני לא יודע, כי לך תדע מה אתה אוכל בקופסא.
זה נכון.
כן.
אבל אתה אומר שיש דולפינים שהם מקיימים יחסים במין...
לוויתן יש שיניים תכלס, אבל דולפין ולוויתן זה לא אותו דבר.
טוב, אז בוא ספר לנו מעט על דולפינים, ואז נחליף את הרחש הרקע בהתאם לחיה שאתה מדבר עליה.
או, אתגר.
לדולפינים?
קדימה. אז אתה אומר שגם שם יש תופעה של זוגות חד-מיניים אצל הדולפינים?
שני זוגות בגיל צעיר, בערך עד גיל 10, הזכרים יעשו כל דבר עם כל זכר אחר בערך. יש הרבה מאוד יחסים הומוסקסואליים ביניהם.
כן.
וחלק מהם ממשיכים בזה גם בגיל מאוחר יותר, ויוצרים זוגיות לכל החיים, וחיים של דולפינים זה די ארוך.
די, וואו. כמה הם חיים? מעניין.
התקלת אותי, אבל כמה עשרות שנים.
וואו.
כן, פחות מבני אדם, יותר מחתולים.
וואו.
זה טווח הידע שלי בביולוגיה.
גם תלוי בדולפין.
אתה רוצה שנדבר על כלבת בדולפין? עם זה אני יודעת להסביר.
וטוקסופלזמה שהורגת אותם.
אוקיי, אז זה קורה גם אצל דולפינים.
כן, והדולפינים האלה שבזוגיות או הומוסקסואלית, אז זה גם עוזר להם להשיג יותר נקבות ולהתרבות יותר. הם עדיין...
הם כן מתרבים?
כן, הם מחזרים ביחד אחרי. אפשר לקרוא להם הומוסקסואלים, זה כרגיל מחיקה ביסקסואלית. רוב החיות הן ביסקסואליות.
הן בי או פן?
אני לא חושב... במקרה של דולפינים זה פן, האמת.
למה? מה פן?
השאלה אם אתה מעד... ויסלחו לי פה על ההגדרה הלא מדויקת, ואני מאוד מקווה שלא יצלבו אותי, אבל אם...
אני מעדיף שיצלבו אותך ולא את מה שאני עומד להגיד.
אז אני אגיד את זה. זה השאלה אם אתה נמשך למין מסוים, או לכל... סליחה, למגדר מסוים, לכל המגדרים שיש. נכון? עניתי את זה נכון? אני בסדר?
לא, את מסולקת מהאולפן ואנחנו נשמע שיר. טוב, אנחנו נשמע שיר, ואמרנו זבובי ציסה, אמרנו דולפינים.
רגע, דולפינים.
אז הדולפינים האלה שבזוגיות מפתים יותר בהצלחה נקבות, וככה מצליחים זכרים משתפים פעולה.
שני זכרים שחיים יחד כזוג, מפתים נקבות בעולם הדולפינים?
בהצלחה יותר מזכרים שהם לא ביסקסואלים.
מה זה? כי זה כבר חבר'ה כזה, זה...
תקשיב.
דולפינים הם תחמנים.
דולפינים.
ממש.
אנחנו צריכים לעשות תוכנית על דולפינים.
הצלבו אותנו כל אוהבי הדולפינים.
לא, אבל אתם, ככל הנראה, אתם הצלחתם לזעזע אותנו באמירות האגב שלכם בקשר לדולפינים, כנראה שמדובר
בבעל
חיים...
למה לא להכיל חתולים ברחוב ודולפינים? ואז בכלל הצלבו אותנו בחוץ.
לא, לא, כי תוכנית על חתולי רחוב, אתה תהיה בצד המנוגד לשלי. לדעתי צריך לחבק את כל החתולים שאתה מוצא.
כדי שתוכלי לתפוס אותם ולסרס ולהכר אותם.
בקיצור.
טוב, אתם רוצים להסתבך עם עוד אוכלוסייה מלבד מאכילי החתולים ואוהבים?
הקטע הוא שאנחנו אוהבים דולפינים ואוהבים לוויתנים, באופן כלל יונקים, מכיוון שיש לנו את האינסטינקט האבולוציוני.
כן.
אל תעשה לי פרצופים, נועם.
רק הרמתי גבה.
שתיים. של העיניים והפרצוף שהוא מאוד חמלתי.
כי הם חמודים. אבל מתחת לחיוך מסתתר רוע.
אנחנו רוצים להגן עליהם ולשמור עליהם, כי אנחנו מנסים לגרום לאמהות לשמור על התינוקות שלהם.
רק שעליהם פרווה נעימה בכלל.
רק שהאינסטינקט המפגר הזה גורם לנו לחבב באמת מין אכזר בצורה מטורפת.
הדולפינים.
הדולפינים.
אם כן, שימו לב, שיימינג לדולפינים, מדובר במין אכזר, ביצורים מגעילים שיש להכחיד.
רגע, שנייה, הדולפינים זה אלה שמשחקים עם כלבי ים, נכון?
משחקים.
משחקים עם כלבי ים.
הם מתעללים ביצורים אחרים, וואו.
הם סכנה משמעותית לאוכלוסיית כלבי ים.
כן, גלפינים במהלך המשחקים שלהם מטביעים.
הצלחתם לגרום לי לסנוע אותם.
ראית פעם חתול משחק בג'וק או אכבר או מה שזה לא יהיה? ככה דולפינים משחקים עם כלבי ים.
טוב, אוקיי. אנחנו רוצים לדבר איתכם על... גרפיקאי שהוא לא אנושי. שימו לב, אם חשבתם שהמשרה שלכם בטוחה כי אתם עושים משהו יצירתי, ולכן מחשב לא יכול להחליף אתכם, אתם צריכים לחשוב שוב. חברת טיילור ברנדס הישראלית היא החברה הראשונה בעולם שמציעה ללקוחות שלה שירותי פרסום ומיתוג מלאים, שאותם מספקת בינה מלאכותית, שירותים שבין היתר כוללים למשל, עיצוב של לוגו או סמליל בעברית, ללא מגע יד אדם, פעילות שנחשבת ליצירתית יחסית עבור מחשב ורובוט. אנחנו רוצים לשמוע על הבינה המלאכותית שאולי תחליף את כל משרדי הפרסום וגם תמציא סיסמאות. שלום ליאלי סער, מנכ"ל טיילור ברנדס.
שלום, שלום דודו, תודה רבה שאתה מארח אותי.
אנחנו שמחים. אז מה זה אומר שבקרוב, הנה הרובוטים, המכונות השתלטו על בני האדם, דווקא הם בתחום, מלבד מכונות המשקעות והשלל מכונות שאנחנו מכירים, גם בתחום הקריאייטיב של הפרסום?
אז דבר ראשון, אני רוצה להרגיע את כולם, אנחנו לא מתכוונים להשתלט לאף אחד על העבודה, אנחנו סך הכל רוצים לייצר דמוקרטיזציה בעסק שעד היום היה שמור רק לאנשים שיכולים להרשות לעצמם להוציא סכומים יחסית גדולים. מה שאנחנו עשינו בטיילור זה ללמד מכונה, או ללמד רובוט, כמו שאוהבים לקרוא לזה, איך לחשוב בצורה יצירתית, איך לעצב לוגויים, איך לכתוב קופיליינס, ואיך בסופו של דבר לתת לכל בעל עסק קטן את אותו שירות שחברת פרסום גדולה הייתה נותנת לתאגיד שיכול להוציא הרבה מאוד כסף.
שמע, המושג יצירתיות ומכונות או רובוטים, זה לא בהכרח מסתדר, זה לא סוג של אוקסימורון?
אז יש איזה משהו ביצירתיות שאנחנו אוהבים להתייחס אליו כמיסטיקה.
נכון.
זה דבר שאי אפשר לעשות לו קוונטיפיקציה, כלומר, משהו שאו שאתה נולד איתו או שלא. אבל בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים על כל דבר יצירתי, בין אם זה כשאנחנו מעצבים לוגו, ובין אם זה שאנחנו כותבים קופיליין, או אפילו כותבים כתבה, יש דפוסים שמעורבים בעניין הזה, יש אלמנט של ניסיון. כלומר, אם אתה תיקח עכשיו את עשרת החברות או חברות האופנה הטובות בעולם, בין אם זה דיור, ווג, הרפר בזאר, אתה תסתכל ואתה תראה מאפיינים מאוד מאוד דומים בעיצוב של המוצר.
זאת אומרת שניתוחים של סמלילים למשל, ניתוח כזה, יכול באמת להוליד איזשהו תרשים זרימה, או איזושהי פרוצדורה שתאפשר לייצר סמלילים חדשים כאלה?
כן, זה בעצם הבסיס הוא הדפוס, ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אם יש כל כך הרבה דפוסים, איך נוצר משהו חדש, איך בעצם נוצר את הקריאטיבית הזאת.
נכון.
זאת אומרת, אתה מנגן על איזשהו כלי במקרה?
במקרה פסנתר, במקרה אקורדיון.
נהדר, זה שתי דוגמאות מצוינות. אם הייתי נותן לך עכשיו יצירה קלאסית לנגן, זו משוואה מושלמת. כלומר, המרחק בין התווים, האינטרוולים, כן. הם מאורגנים בצורה מושלמת. ואז יום אחד אתה חוזר הביתה, ואולי שתית איזה כוס אחת יותר מדי, ואתה לוחץ על התו הלא נכון. אם מספיק אנשים אוהבים את הטעות הזאת שעשית, התחלת כרגע לנגן ג'אז. וזה בדיוק מה שטיילור עושה. היא נותנת לאנשים דפוסים, ואז נותנת להם לעשות טעויות.
זאת אומרת, היא יוצרת איזה מוטציות בתהליך? וואו.
מוטציה זה הגדרה, זה הגדרה מדויקת לדבר הזה, אבל היא נותנת לך בעצם לייצר את המוטציה. כשמספיק אנשים חוזרים על אותה מוטציה, המוטציה נהפכת בעצם לחברה מן המניין בערימה של הדפוסים הזו שאנחנו יודעים שנראה טוב או נשמע טוב.
זה מסקרן מאוד. האם זה ייעצר בתחום הסמלילים, או שגם סיסמאות, או אפילו קריאטיב של פרסומות, נוכל להנות ממחשבים שכותבים תסריט קצר?
אני חושב שבסופו של דבר, אנחנו נראה יותר ויותר אלמנטים יצירתיים, שאנחנו לומדים איך לייצר מהם דפוסים. גם אם אנחנו חושבים על כתב שכותב כתבה, בסוף, אחרי שעשית 60 רעיונות, יש לך בסוף איזשהו טמפלט בתוך הראש לאיך אתה מייצר את הרעיון הזה. אתה יודע איזה שאלות פחות או יותר אתה הולך לשאול, ומה יהיה הפורמט של הרעיון, ואתה משנה את החלקים הנעלמים בהתאם לבן אדם שעומד מולך. עכשיו, יכול להיות שמרועיין מסוים, אתה יודע, יעשה איזושהי טעות או יטיל מום בדפוס המקורי שלך, ויקח את הרעיון למקום אחר. ברגע שהוא עושה את הדבר הזה, או שהרעיון הזה יהיה נהדר, ואז אתה תגיד לעצמך פעם הבאה, אולי כדאי שאני אתחיל להשתמש בעצם בדפוס הזה, או שלא, ואתה תמשיך לרעיון הבא. אבל זה בדיוק מה שאנחנו מנדים את טיילור, ואת אותו דבר אפשר בעצם למשוך לכל תחום שהיום אנחנו מגדירים כיצירתי.
טוב, זה נכון, אנחנו משערים שגם לאט לאט, לא למשל תסריטים בהוליווד, הרבה פעמים הם יושבים על תבנית שאנחנו כבר מזהים ומכירים, אולי באמת כל הדבר הזה יתרחב גם לעולם הקולנוע, באופן כללי, כל סיפור של סיפור כלשהו יכול לשבת על תבניות, שבסופו של דבר גם מחשבים ילמדו למלא בתוכן.
אז טיילור היום מתמקד באמת במקום של המיתוג, היום אנחנו באמת משרתים, יש 5 מיליון עסקים בעולם שמשתמשים בשירותים בצורה כזו או אחרת של הפלטפורמה של taylorbrands.com, אבל אם אנחנו מסתכלים על תחומים אחרים, אנחנו רואים שגם שם יש חברות שמתחילות to make headway, כלומר, פייסבוק השיקה לא מזמן אלגוריתם שיכול להלחין לבד. ואנחנו רואים גם ניסיונות לעשות את זה בעולם התסריטים, וגם ניסיונות לעשות את זה גם בעולם הכתבות והסיפורים.
שמע, זה נשמע מרתק. בבקשה, דוקטור קרן לנדסמן, רוצה למחות בשם בני האדם?
לא, קרן, אני פשוט, כל פעם שאומרים האוטומציה, תכחיד מקצוע מסוים, זה בדרך כלל מכחידה מקצוע מסוים, ואז נוצרים אלפי מקצועות חדשים שנובעים.
תמיכה.
זה נכון.
תמיד נולד משהו שתומך במערכת.
אנחנו לא, אתה יודע, מכונת הכתיבה והכתבניות זה אחד מה... סיפורים הקלאסיים, אבל קלדניות.
קצת כמו שבנקים עכשיו סוגרים סניפים, שמים מכונה, אבל ליד המכונה יש איש שמסביר לך איך להשתמש במכונה, נכון?
או, כאילו, אני מאוד מאוד בעד שדברים אוטומטיים יהפכו להיות אוטומציה. דברים אוטומטיים יישארו להיות אוטומטיים, ושאנחנו לא נצטרך לעשות אותם, אבל אני עדיין לא רואה את בני אדם מפסיקים לעסוק בפרסום ואו כתיבה.
אני אגב, אני חייב להגיד שאני מסכים באופן מוחלט עם ההנחה הזאת, גם אם אנחנו מסכים על עולם הפרסום של פעם, ואנחנו מדברים על האוטומציה של עכשיו, אנחנו כולנו שוכחים שבאזור ה-70 זה היה מקצוע שהיה נקרא פייסט-אפ בכל משרד פרסום. פייסט-אפ היה בן אדם שלוקח את כל הבריפים ומייצר מהם איזושהי סכמת קריאיטיב. היום אין כבר פייסט-אפים כי יש רובוט שנקרא פאורפוינט, כן? זה לא החליף מקצועות, זה פשוט לקח את העבודה השחורה, העביר את העבודה השחורה למכונות, ונתן לנו להתרכז בדברים שהם באמת יצירתיים.
או בתקלות טכניות של פאורפוינט.
זה גם...
סליחה, נאבקתי במצגת אתמול.
אנחנו רוצים להודות לך, אייל איסה, המנכ"ל טיילור ברנדס, על השיחה הזו, וטוב, לגמרי סקרנת. תודה רבה לך.
תודה לכם.
ואנחנו עוברים לפינת הפילוסופיה שלנו. הנה השאלה של שירין גלי אמיר מירושלים. מהי ההתייחסות הפילוסופית לחד מיניות? שלום לפילוסוף דוקטור שמעון אזולאי, מחבר הספר קץ האושר, שלום לך.
בוקר טוב דוד.
יש התייחסות פילוסופית לחד מיניות? גם לדבר הזה יש לפילוסופים מה לומר?
יש התייחסות למיניות באופן כללי.
זה גם מזקרן.
גם לזה, תראה, מי שהכי מעניין להתחיל איתו פה זה מישל פוקו, הפילוסוף הנודע מישל פוקו, שמעשה הציג בפנינו שאלה מאוד מעניינת בהקשר של מיניות.
כן.
והיא השאלה, מתי ולמה מיניות הפכה לעניין מוסרי?
שאלה
מה
טובה.
זה קשור?
נכון.
מה זה קשור בכלל? תגיד.
שאלה טובה שאין לי תשובה מיידית עליה, ודאי.
לא.
למה זה קרה? זה צריך להסביר את זה תרבותית או חברתית. אבל האם יש קשר פילוסופי? זו שאלה מצוינת.
בדיוק, האם יש קשר מהותי? נכון. אתה לא אומר למישהו, מישהו יציע לך שווארמה, אתה אומר, הוא יטריד אותי גסטרונומית.
בגלל ששווארמה, אתה, כן.
זה תלוי איזו שווארמה.
אמר לומר ששווארמה זו.
רגע, אבל יש הבדל בין הטרדות מיניות לבין מיניות, זה לא אותו דבר.
לא, אבל זה בכלל, הרי הטרדה מינית משענת על זה שיש פה בעיה של פגיעה, בעיה מוסרית.
אוקיי.
זה לא שאני שולל את זה.
לא, אבל זה לא קשור למיניות.
אז למה קוראים לזה הטרדה מינית?
זה נהדר שקוראים למשהו במילה אחת, אבל מתכוונים למשהו אחר.
לא, לא, זה קשור על זה, אם מישהו אומר לך משהו, יכולה להגיד...
לא, מישהו לא אומר לי משהו.
אני...
בוא נחזור, סבבה.
בכל זאת.
לא, לא, זה חשוב לי הנקודה הזאת, כי היא נקודה קריטית.
כן, בבקשה.
אגב, אנחנו משתמשים, כשאנחנו מדברים על מיניות, במילים, שיש להם מטען מוסרי. מגונה, לא ראוי, מביש...
זה לא מיניות אבל.
זה מין.
זה מין, זה לא מיניות.
בואו רק ננסה להבין את הטיעון.
רגע, דקה ברשותך, אני לא יודע מה אני מדבר, אני מנצל. שלא הקשבתי קודם, הייתי עסיק משהו אחר.
כן.
השאלה שפוקו מעלה זה איך זה קרה. עכשיו, יכול להיות שזה צריך לקרות, יכול להיות שלא. עכשיו, יש פה כמה גורמים מעניינים. כמה גורמים מעניינים, בעיניי, שגורמים לסוג מסוים של תפיסות עולם, או עמדות, או אנשים, להסתכל על חד מיניות, הומוסקסואליות וכן הלאה, במבט עקום. צריך להזכיר שפוקו היה הומוסקסואל.
אוקיי.
כן? עכשיו, יש כמה דברים שגורמים לזה. הדבר הראשון והמעניין, זה שיש שתי עמדות למעשה לגבי תפיסה של מיניות. יש אופטימיזם מיני ויש פסימיזם מיני. יש עמדות שחושבות שמיניות במהות שלה זה דבר רע.
כן, טוב, אנחנו מכירים תפיסות כאלה ואולי כולנו מושפעים קצת מזה.
תראה, הדבר המעניין שזה לאו דווקא עניין דתי.
לא, לא, אוקיי.
כאילו, יש כאלה, תודה, יגידו לך פה שיש פה עמדות דתיות, שכמובן הן ברקע, אבל אפילו פילוסוף מאוד מאוד נאור, כמו אמנואל קאנט. אמנואל קאנט חשב שמיניות במהות שלה היא לא מוסרית.
מעניין
מאוד. כל מיניות.
למה? יש הסבר לזה?
הסיבה היא פשוטה. לקאנט יש רעיון שאומר את הדבר הבא. אסור, אחד העקרונות המוסריים שלו אומר, שלעולם לא לראות מישהו כאמצעי.
ומיניות מעצם...
ומיניות מבחינתו במהות שלהם, שאתה תמיד וואו. משתמש במישהו.
טוב, מעניין מאוד.
עכשיו, זה מראה שהוא לא הבין מה זאת מיניות.
אבל עדיין הטיעון הוא מעניין.
נכון, הטיעון הוא מאוד מעניין. מפה מגיע הסיפור של החפצה וחפצון, שהוא מאוד מאוד עמוק, אבל קאנט בעצמו, לא, כנראה לא היו לו חיים מיניים פעילים בשום צורה, וגם זה מראה שהוא לא הבין משהו על זה.
והוא ראה בכל מיניות סוג של החפצה, אינסטרומנטליזציה.
בכל מיניות, תמיד אתה משתמש במישהו לצרכיך. גם בין בני זוג. הוא אבל חשב שצריך את זה לצורכי הולדה. לא רק הוא, גם העולם הדתי, שרואה בזה משהו שלילי במהות, חשב שצריך את זה לענייני הולדה. אבל במהות, עכשיו, לכן, כשמישהו מסתכל על הומוסקסואליות, הרבה פעמים זה נגזרת של זה. שמיניות זה בלב הכי דבר בעייתי, ואם אתה עושה את זה שממש לא לצורכי הולדה, היא בדרך כלל הומוסקסואליות איננה, למשל, חסי מין חמינים אינה לצורכי הולדה, אז ברור שיש פה בעיה מהיסוד מראש.
כן.
יש עמדות של אופטימיזם מיני, שאני חושב שחלקנו הגדול מחזיקים בהן. שחשבות שמיניות במהות שלה היא דבר טוב, שקשור לתקשורת, שקשור להמון דברים. כן? אז כבר פה אתה יכול לחלק את האנשים לשניים. Okay. או את התפיסות. זה נקודה ראשונה. אם יש לנו עוד זמן, ניתן עוד כמה.
כן, כן, לא, זה מסקרן מאוד, כי זה משפיע עד היום על היחס של החברה לנטייה מינית, כן.
אתה ממש יכול לחלק את העולם לשניים במובן. ממש. יש אנשים שבשבילם במהות, מהות מיניות היא תמיד מניפולציה, היא כרוכה בשקרים.
כן,
יש
נכון.
בה מימד מראש מלוכלך.
מעניין מאוד.
אתה מבין? ואז זה מייצר כל אזור שיש בו מיניות כאזור בעייתי. זה לא נכון בעיניי, כן? אבל אין ספק שאנחנו חווים את זה.
טוב, מאוד.
זה דבר אחד.
Okay.
דבר שני שהוא מעניין, וזה הרעיון של, שהרבה פעמים אתה שומע שמישהו מדבר על חמיניות, הוא אומר זה לא טבעי, זאת סטייה. כן, הרבה פעמים אתה שומע אנשים אומרים את זה.
כן.
Okay. שהם אומרים, תשמע, זה לא טבעי, כי זה נראה להם לא טבעי. כן, הם אומרים, תשמע, זכר נקבה, זה לא טבעי, זכר זכר, נקבה נקבה. מה הבעיה בטיעון הזה?
כן.
Okay. א', בני האדם במהות שלהם יצורים לא טבעיים בכלל.
כן, זו שאלה מצוינת באמת, מה זה אומר טבעי? אבל
בדיוק.
לא... כן?
בני האדם, אין בהם מימד טבעי. כמעט כלום. כשאנחנו מסתכלים על חיים אנושיים, כמעט אין בהם מימד טבעי. כמעט הכל הוא תרבותי, טכנולוגי. תסתכל סביבך, לא תמצא כמעט דבר טבעי. כן,
נראה באמת שהמילה טבעי מסוג של רקמה פתוחה שאנשים ממלאים אותה זה, בתוך
הלפים. בדיוק, כשמישהו כן. אומר את המילה טבעי, יש לו אג'נדה.
כן, בדיוק. נכון.
תבין, רוצה למכור לך משהו, מחמיץ תפוזים טבעי. כן. רוצה להגיד לך משהו, לא רוצה להגיד לך משהו.
צריך מתפוז. לחשוד באמת במילה טבעי, בכל ההקשרים שלה, אתה צודק לגמרי.
לא, עכשיו, גם מיניות אנושית, שאתה חושב על מיניות אנושית קושי, לא דווקא חד מינית. אין בה כלום טבעי.
טוב, זה...
יש בה הרבה רבדים שהם הרבה מעבר, סיפוריים, מחשבתיים. תחשוב על אקט מיני בסיסי, הוא מכיל המון דברים שלא בדיוק טבעיים. הם קשורים לפנטזיות, הם קשורים לחלומות, הם קשורים לעדפות. כן, אם מיניות הייתה טבעית, לא, היה פורנוג... לא הייתה פורנוגרפיה למשל. לא משנה, אם אנחנו אוהבים את זה או לא אוהבים את זה.
אוקיי. Okay.
כן? ולכן הטיעון הזה הוא מטופש ביותר. מיניות אנושית היא דבר מגוון שקשור במחשבות, בפנטזיות, ברצונות, בזהות, בהמון המון דברים. וכשמישהו אומר לך לא טבעי, הוא רוצה למכוח תפיסת עולם. בהקשר של מיניות.
זה הרווחנו פה עצה שהיא לא רק קשורה למיניות.
הדבר השלישי,
כן.
שהוא מעניין, ופה אין ספק שיש בו עניין דתי, זה ש... במובן מסוים, כשמישהו מדבר על חד מיניות, הוא רוצה להגיד לך, למכור לך בחבילה אחת הרבה דברים. זאת אומרת, מה קרה? אמרו, בוא ניקח את המודל של זכר ונקבה כזוג שיוצר הולדה, ונהפוך אותו לאחיד בכל מימדי החיים.
מה זאת אומרת?
מה זאת אומרת? אני אסביר. תראה, כך זוגיות. דני אוהב את דינה, אוקיי? והם מתחתנים, והם זוג. אין ספק שהאידיאל המערבי זה מורגומיות כזאת של דני ודינה, שלושה ילדים וחתולה. כן, זה פחות או יותר. עכשיו, כשיש לך זוגיות, בגדול, לפחות אתה מצפה שהיא תמלא שלושה מימדים. לפחות. אחד, מיניות בריאה, חלומות מיניים, פנטזיות וכן הלאה.
כן.
שתיים, ידידות. קשר, אתה יודע.
כן, ודאי.
שאתה מדבר איתו וזה. ודבר שלישי, מין, בוא נקרא לזה, שותף עסקי לניהול החיים. אתה רוצה מישהו שאתה יכול לסמוך עליו, מישהו שאפשר לגדל איתו ילדים, שישלם את החשמל חשמל בזמן וכן הלאה. זאת אומרת, יש שלושה מימדים. עכשיו, הנחה המונוגמית היא ששלושתם חייבים להתממש באותו אדם.
וואה, זאת אומרת, מה הסאבטקסט?
זה דבר מטורף, מה הסיכוי שזה יקרה?
זהו, אוקיי. כן. זאת אומרת שאי אפשר לפזר את העניין, לחלק את זה.
המודל היווני חילק את זה.
די, וואו.
טוב,
חבל שאין לנו הרבה זמן, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הזו, אבל זה נשמע מרתק, והאמת היא שגם הרווחנו פה שלל תובנות.
אבל רק יאמר שבמודל היווני, ידידות הייתה עם החבר, הפילוסוף, מיניות הייתה עם הנער ההומוסקסואלי, וזוגיות הייתה גידול ילדים עם האישה. אתה לא חייב שהכל יתממש באותו מקום.
הנה מצאנו מודל שמיד נממש אותו כאן בישראל, אני משער.
לא מאמין שזה.
לא, אוקיי, אבל אוקיי. אנחנו רוצים להודות לפילוסוף ומחבר הספר קצר של דוקטור שמעון אזולאי.
תודה, שיהיה לכם יום מקסים לכולם.
זה היה מרתק, תודה רבה, ואנחנו נודה לכל מי שעמל על המשדר הזה. רז חסון הוא העורך והמפיק שלנו, על הביצוע הטכני אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שליווה את המשדר הזה. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום. מיד אחרינו גואל פינטו עם התוכנית גם כן תרבות, גואל ממש עד מעט יתחיל את תוכניתו. תודה מעומק הלב לביולוג דוקטור נועם לוויתן ממכון דוידסון, תודה לך.
נועם חסר, כן, גם אני כאילו, שעה וחצי אנחנו מדברים פה.
אז תודה רבה גם לדוקטור קרן לנצמן, שהיא יותר תוקטיבית בשלב הזה. רופאה מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור וחברת עמותת מידעת, תודה רבה לכם.
תודה רבה.
תודה רבה.
מה עם הקופים שרצינו לדבר עליהם?
קופי אדם ו...
קופי אדם. יש לך 20 שניות לדבר על קופי אדם. האם יש שם מערכת יחסים חד מינית אצל הבונובו?
אני חושב שבונובו עושים הכל עם כולם.
בונובו עושים הכל עם כולם, יש לנו כותרת...
גרגלו בונובו, לא ביוטיוב.
לא, אל תגרגלו שום דבר שנועם אומר לכם, אתם נתקעים עם תמונות של...
של ג'וקים יפיפים.
תודה רבה לכם, פייד אאוט, למחוק את התוכנית.